שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 64. אני נדב שטראוכלר, איתי פה בקוקפיט, שייקה, the golden boy, golden, ואיתנו, מלפנים ומאחור, מסביב, מלמעלה, ארטילריה, הרעשה כבדה, צונמי של דיגיטל, האחד והיחיד שממקסס אותנו, רני אשל, ואנחנו פה בפרק... לז'ונגלר לפני פסח, אנחנו צריכים לנקות שולחן, אז בשביל זה התכנסנו, שייקה, מה קורה?
איזה שבוע עבר עלינו, גם כמדינה, בעיקר כמדינה, על כל אחד גם בטח, אתה יודע, דיברתי אתמול עם איזה חברה, ואתה יודע, אני עובר דברים לא פשוטים בחיים האישיים, היא עוברת דברים לא פשוטים בחיים האישיים, ואמרנו, יש כאילו את הכל אחד והחיים האישיים שלו ממש קורה לו, ומסביב ממש יהום השר, ממש זו תחושה, נכון? שזו תחושה של...
יהום הגדעון שר.
ממש, תקשיב, איזו אנרגיה לא טובה מסביב, אתה יודע, פעם הגשתי עם ג'ודי ניר מוזס תוכנית איזה כמה שבועות, והיא אהבה לומר מרקורי בנסיגה. אז מרקורי בנסיגה? מה קורה למרקורי? בוא נגיד שלום רק למאזינות ולמאזינים שלנו, לליטל בייפת המאממת, לירי דדון, לרות לסקי, לדניאלה גיקסר, לויקטוריה צימר, למוטי בן עמי, לסנונית, שלום סנונית, רינת אסור, אוהבים גם אותך.
אני רואה ערב טוב מדרום אפריקה אפילו, תראה מה זה.
איראן המשך, אתה רואה את התגובות? אנחנו גם
מתכסים. הנה, עכשיו אני רואה.
הנה, הנה, זה מי כותב מדרום אפריקה? מוטי, איפה אתה? מוטי היית? ברחת לי כל כך, הנה מוטי. מדרום אפריקה, ואבי בן שטרית, וציפי זמיר, ובת אל פרץ ליבוביץ', ותקשיב, יש, יש, יש אנשים, יש ביקוש מסוים לסחורה הזאת, לא יודע למה, אבל יש...
זה פרק שבא בול בפוני להרבה מאוד אנשים, אני 85% מהניקיונות מאחוריי, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים עדיין בתוך העניין, אז זה פרק גם לניקיונות, גם לבישולים, ובכלל...
גם מחר מי שמצפין או מדרים, או נוסע מרחקים משמעותיים לקראת הסדר, וכמובן עושה את זה לפני כניסת החג, ורוצה להעביר את הנסיעה בשיחה, בהזנה לשיחה, הנה גם נותנים לכם, ואנחנו נשקיע היום, נעשה פרק יפה מכל הלב, ולא שאנחנו, אגב, אנחנו לא...
אנחנו לא שזרקנו פעמים קודמות.
זהו, אנחנו לא זורקים חטא, לא זורקים חטא ולא זורקים ו, וגם לא את האות ההיא באמצע, לא זורקים.
הנה, יש לך פה בוקר טוב אפילו, אסנת מלוס אנג'לס, אז תראה, זה ממש across the globe.
יפה, הנה, אסנת מ-LA, מעניין מה השעה ב-LA, בוא נוריד 10 שעות, עכשיו
17
שעות. 9 בבוקר,
9-10.
רבע ל-8 בבוקר, דעתי. 8, כן, 8 בבוקר. רבע ל-8, יפה, אז את מתעוררת איתנו, תודה, אסנת. טוב. אנחנו, למי שלא יודע, אנחנו נדב שטראוכלר, אחד מיועצי התקשורת הבכירים במדינה, ואני אומר את זה לא בגלל שהוא חבר שלי, בגלל שהוא כזה, אדם שבאמת מייצג את הלקוחות הגדולים ביותר במשק, ייצג גם את הפוליטיקאים הבכירים ביותר בישראל, בין היתר גם כיהן תחת מר נתניהו, כאשר זה היה ראש ממשלה בכמה קמפיינים של בחירות, קמפיין אחד של בחירות, וליווה אותו גם קודם, קצין בדובר צהל, גידל דור שלם של דוברים ואנשים, למי שלא מכיר, נותנים את הרקע, הוא גם חבר קרוב ואח קרוב, אז בכלל, ואנחנו פותחים תמיד את המשדר, את הפרק, במה שאנחנו מכנים פרק החולצות, שנינו חולי ספורט מהקשים שתמצאו אי פעם, וכל פרק אנחנו מביאים חולצה, כל אחד חולצה שלו, מהאוסף שלו, גם לי וגם לנדב, שני אנשים מבוגרים, יש יותר חולצות ספורט ממה שצריך שיהיה לנו בגיל הזה בארון.
הרבה יותר, יש שיגיד אפילו הרבה יותר.
בוא נגיד, אני כבר לא נשוי, אבל מעניין איך אשתך מתמודדת עם העובדה ש...
נוגע פה בנקודה. כן, 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 צריך עוד ארון.
כן, מה שנקרא, מה עם הירושה של הילד? אתה קונה חולצות יותר מדי. נקווה שעברי גם יהיה בעניין, כי אחרת אנחנו פה הולכים לאירוע...
גמרי, עברי פגש שלשום. את בן דוד שלו מגרמניה בפעם הראשונה, הם דיברו הרבה פעמים מרחוק, אבל אחי הגיע עם משפחתו לארץ, היה קורונה וזה, לא היה אפשר להגיע לפה תקופה ארוכה, אז הגיעו במיוחד בעצם לחג הפסח עם אצל טובה ואבישי שטראוכלר, ושלשום עשינו ארוחה משותפת, ושניהם דיברו על הרבה דברים, אבל דיברו בעיקר, ילד בן 3 וילד בן 4, על אהבה אחת משותפת שכבר יש להם, וקוראים לו ביתר, אז הם שרו ביחד של הביתר, זה היה מדהים.
יאללה. שואלת ויקטוריה צימר, שהיא עוקבת הקבועה שלנו, האם יועץ תקשורת הוא דבר, הוא מצריך כישורים שנולדים איתם, או כישורים שרוכשים? תן איזה שורה או שתיים.
תראה, זה המקום לומר שבהרצאות, בדובר צהל ובמקומות אחרים, אני תמיד מקפיד לומר ש... אני לא אספר את כל הפאנץ', אבל בקצה שלו, אני בקושי רב מאוד מחזיק תעודת בגרות עם ממוצע של 64.5.
תתבייש.
זה רמת ההשכלה שלי, זאת אומרת, אני...
ואימא שלו אשת חינוך, רק נזכיר.
נכון, חינוך והשכלה זה שני דברים שונים. אז אני בהשכלתי בוגר ישיבת הדרום ברחובות, מוסד, יש שיגידו מכובד, יש שיגידו שפחות, אבל כך או אחרת, זאת השכלתי, זאת אומרת, לאחר מכן לא היה לי פנאי להשקיע בלימודים. אז לשאלתך, אני באמת לא יודע מה שנקרא אם זה נרכש או מולד. אני התגלגלתי בהשגחה פרטית גדולה במיוחד לתחום, לא למדתי תקשורת, וממש היה לי השגחה פרטית לאורך חיי שהובילו אותי למסלול, ומשם ממש ממש אהבתי את התחום, ונכנסתי לתוך זה, וככה ראיתי כל הזדמנות שיכולתי, לקחתי אותה בשתי ידיים, וברוך השם, הנה, אתה רואה, הגענו עד הנה, ורק התחלנו, אז אני לא יודע מה אני רוצה לעשות עוד שאני הגדול, אבל בינתיים זה בסדר. אז... רגע, לא שומע אותך שייקה פתאום, לפתע אתה... הושתקת לרגע, מישהו מנסה להשתיק אותך, אין מצב. לא, לא שומע. שים לב אצלך, יש מצב, אולי אצלי? מצב? כן, נראה מיד. אז תמשיך רגע עוד טיפה, ואני אנסה רגע לסדר את זה, ונעשה גם אתה. בוא נראה. כי היה לך איזה מיוט קטן שם, אתה שומע אותי? לא שומע אותי. אוקיי. הנה, לא שומעים את שי פה, אומרים לנו. אז תכף נראה... כן, הנה, אומרים פה שלא שומעים אותך. אז אם שומעים רק אותי... אז עד שאתה תסדר שם, כי היה שם איזה לחיצה על מיוט פתאום קפץ לי. נעשה רגע שייקה? אוקיי, אז בינתיים, תקשיב, אני אקח צעד קדימה ונקדם את עצמנו לפרק החולצות, ואני אתחיל, אם אתה שומע אותי. עוד לא שומעים? תן שוב. עדיין לא. גם לא. הנה, אני... כן, אני רואה פה בתגובות גם ששומעים אותי, אבל משום מה לא שומעים אותך. הייתה איזה לחיצה על מיוט כזה אצלך, כזה ראיתי השטק, ואז נעלמת. הנה, מבקשים שבינתיים... שומעים? איזה כיף. נהדר. נהדר. אז מה שרציתי להגיד... אז רציתי לקדם את עצמנו לפרק החולצות, ואז יש לנו הרבה נושאים על הפרק, ונרוץ קדימה אם זה מקובל עליך.
אני, זה מה שנעשה. מי יתחיל? אתה תתחיל? אני הבאתי חולצה מיוחדת לאביב ולפסח.
אופה.
אני אנסה להסביר, אוקיי? זה קצת פיוטי, אבל מי שאוהב ספורט, ספורט זה גם פיוט.
תן לנו את זה, תן.
אז כך, השבוע מתחיל הפלייאוף של ה-NBA, ואני, אנחנו יודעים, הוא את סלטיקס, יש לי הרבה חולצות סלטיקס בארון, אמרתי, אני אחכה להמשך הפלייאוף, הפלייאוף הזה עוד צעיר. כמו כן, קיבלתי חולצת פוטבול של אחד השחקנים הכי הכי אהובים עליי בכל הזמנים, אבל אמרתי, אני אשמור אותה לאירוע אחר, וחשבתי איזה שחקן, באיזה ענף ספורט, כל פעם שאני רואה אותו, שומע את שמו, או נזכר בו, או רואה אותו מבצע דברים על המגרש, ליבי מלבלב, פשוט פורח, כמו באביב, כמו בפסח.
מי הוא?
שחקן שכל פעם שאני שומע את השם שלו, יש פריחה קטנה בלב שלי, והיא לא פריחה אדומה ורעה, כי היא פריחה...
אוי, זה חולצה יפה. האורנג'.
אתה כבר רואה, אנחנו יודעים כבר באיזו נבחרת מדובר.
זה מרגיש לי יש עליו גם איזשהו תוכנית שמחפשים אותו, יכול להיות. שהוא מחפש את אמא שלו, אולי אפילו.
אה, יפה, יפה.
אוי, מרקו הגדול, איזה חולצה מרגשת, שייקה. האמת?
עכשיו, זו חולצה של מרקו ון בסטן מהגמר המפורסם ב-88.
האריה הזה.
מה שהיה מיוחד בגמר הזה, מעבר לזה שזה אולי הרגע הכי גדול של הולנד בכדורגל, אחרי כל המונדיאלים שהפסידה וזה, לזכות ככה, זה הקבוצה גם בטח הכי גדולה ההולנדית שהייתה אי פעם, הנבחרת הכי גדולה ההולנדית שהייתה אי פעם, עם חולית, רייקארד, ון בסטן, ובאמת, וחולצה. אבל מה שיפה שם, שהופקה שם אחד השערים הגדולים בכל הזמנים, השער, אתם זוכרים, של ון בסטן,
מימין, מבולה, מלמעלה, למטה.
בזווית 15 מעלות, משהו כזה, 20 מעלות. בלתי
צבירה, זה ניוטון התהפך באותו זמן.
ממש, וזה הובקה למי שהיה אז אחד השחקנים הכי אוהבים עליי בעולם, רנט דסייב, שוער רוסי, שאיכשהו קצת שכחה ההיסטוריה, לא יודע למה שכחה אותו ההיסטוריה, היה שוער באמת מהגדולים שאני ראיתי בימי חיי, באמת שוער ענק, שאיכשהו נשכח, ובאותו משחק ממש התלבטתי את מי להוד, כי מאוד אהבתי את דסייב. מצד שני, אחי, ון בסטן, מרקו, איך אפשר, איך אפשר, בכל קבוצה שהאיש הזה אומר, אני שם את החולצה שלי עליה, לא להיות איתו. איך אפשר? זה
נוגד. אמיתי.
אז כל פעם שאני רואה את השם מרקו ון בסטן, הוא רואה במקרה איזה שער שלו, או מישהו בטעות מזכיר את השם שלו, הלב שלי פשוט פורח, זה פשוט איש שממש, אי אפשר להסביר את זה למי שלא אוהד ספורט, נדב, אתה יודע על מה אני מדבר, נכון? אתה שומע את השם שלו, הלב שלך פורח וזורח, אז זה בשבילי, אביב, פסח, התחדשות, מרקו ון בסטן. תודה.
האמת היא שהבאת אותה, אני חייב לציין, ויופי של הברקה, באמת. אני רציתי לבוא מזווית מעט שונה. אני חיפשתי, אפרופו דסייב שנשכח, אני חיפשתי מי אני יכול להסתכל עליו, בטח בראי השנה, שנתיים האחרונות, ולהגיד זה בחיבור לפסח, אגדה. חיפשתי אגדה.
משה רבנו, יאו הנביא.
יפה, אמרתי, או משה רבנו בנבחרת איטליה.
יאללה. וואי וואי וואי.
או, שים לב, שים לב, זה כאילו, אני אגיד לך מה, זה, דיברנו עליו פה בפודים קודמים, ואתה יודע שהוא אהבה שלי בלב, אני אציג אותו, ואחר כך אני אתן איזה, יש לך רעיון אגב, על מי אני מדבר?
כנראה קיליאנים, לא? כמה אפשרויות יש? קליני,
ג'ורג'יו הגדול מהגברת הזקנה. שמע, קליני, מה לא נאמר על האיש הזה? אתה יודע שלא הסכימו לשים בסן, נדמה לי, זה באחד המגזינים האנגליים, נדמה לי זה היה בסן, לא הסכימו לשים את התמונה שלו בשער כי הוא מכוער מדי. יש לו אף ארוך, לא מדובר בוא נגיד בגבר השנה באיטליה או באירופה בכלל, אבל אתה דיברת על דסייב, על אנשים שנשכחו, יכול להיות, אתה יודע, את מסי כולם יזכרו, ואת רונלדו כולם יזכרו, וגם את ון בסטן, ון בסטן ענק, יזכרו קוסם. קליני זה בעיניי שחקן שהוא כמעט אביר על המגרש, ממש. בגיל, נדמה לי 35-36, לקחת את האליפות, לקחת את היורו, להיכנס כמחליף, לבוא כמו ענק משום מקום, וזה מסמל את הקריירה שלו. דיברנו על הקטע שלו בהטלת מטבע, עם נבחרת ספרד, שאלבה היה בצד השני, ואמר לו, שלי הכדור, והוא התבלבל, כי הוא כנראה בטעון, הוא אמר לו, מה יש שקרן? מה זה שלי הכדור? הכל בהומור, הוא תמיד נעים, תמיד נוח, תמיד אוהבים אותו כולם, שחקן שעושה...
בין 36, עם כל החלוצים הזריזים והאטלטים האלה, בתפקיד מאוד קשה, אולי התפקיד הכי חשוב במרכז הגנה, כנראה, יש לו, כנראה.
נכון.
והוא מול החלוצים הכי טובים בעולם, הוא בליגה האיטלקית, והוא בנבחרת איטליה, משחק, פוגש את השחקנים הכי טובים בעולם, ותקשיב, באמת, אין מילים, איזה תופעת טבע האיש הזה, בגיל הזה, לשחק ברמה הזאת, זה לא נתפס כמעט.
ואיטליה הודחו עכשיו באופן מפתיע ממש, ממש, ממש מה... באופן, באמת, אחת הסנסציות הכי גדולות של הכדורגל העולמי, לדעתי בשנים האחרונות, הפסידה למקדוניה, הודחה מה...
כל מקדוניה, לא סתם.
כל מקדוניה. מהטורניר, מהמונדיאל למעשה, אלופת אירופה לא תהיה שם, וזה תם עידן באיטליה, זה גם מסמל, אתה יודע, מכות כאלה זה סימן לבאות, וקיאליני זה אהבה שלי בלב, ומבחינתי הוא מתחבר לפסח, והוא אגדה, אגדה באמת. יש, אתה יודע מה? אין הרבה שחקנים שהייתי אומר, בוא נעשה שחקן שבא לי לראות, בא לי לפגוש אותו, בא לי לשבת איתו לבירה, כאילו אתה אומר, אם אני בעולם של פנטזיות.
לא, וזה יפה, כי תסתכל מה... זה יפה, כי אני הבאתי משורר, משורר, ממש משורר, ון בסטן הוא משורר, הוא באמת אומן, הוא מיקלאנג'לו, הוא אומן, וקיאליני הוא כאילו נגר, אבל שניהם הם כל מה שיפה בכדורגל, אני לא יודע מי יותר מרגש אותי,
זה היפה והחיה פה במקרה הזה.
ממש, אבל הוא מרגש, כמה שהוא כאילו נגר, כאילו, הוא שחקן כדורגל, אגב, למלחמה, אומרים לי בעולם, עם מי אתה יוצא למלחמה, באמת, כשאומרים לך משחק, של החיים שלך, שאתה אומר החיים שלך והגורל של המדינה תלוי במשחק הזה, את מי אתה רוצה בעמדה הזאת, הוא הראשון, אפילו לא מתלבט.
ואני אגיד לך יותר מזה, גם לבירה, אתה שואל אותי מי אני הולך עם מסי או עם קיאליני, אני קל הולך עם קיאליני. כאילו, נראה לי כיף, נראה לי כיף. רמה גבוהה וזה, אז אני היום עם קיאליני, ואנחנו עכשיו גולשים, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם,
יפה.
אז
באמת זה שבוע, אני רוצה לדבר על חרמות, בסדר? זה מתחיל בזה שסמוטריץ' אומר, בוא נחרים, שוב, אגב, זה לא מה שהוא אמר, כן? זה לא מה שהוא אמר, אבל אנחנו, זה מה שנתפס כמה שהוא אמר.
הוא דיבר ברעיון ברדיו, נכון שזה מונף בצורה אגרסיבית במיוחד, אבל בקצה השתמע מדבריו גם אחרי העברה שלא יקבלו את אנשי ימינה בבתי הכנסת, ומשהו בסגנון הזה שהם לא ברוכים בבתי הכנסת בגדול, גרוסו מודו, זה מה שהוא אמר.
אז אני אגיד ככה, קודם כל אני מתנגד לחרמות כמדיניות, אני לא מאמין בחרמות, בטח לא בבתי כנסת, בטח לא של יהודי שרוצה להתפלל, בית, אין שאלה בכלל, לא על הפרק, אני עם קום סמוטריץ' הייתי נמנע מהאמירה הזאת, גם אם בשטח, אני מניח שכשכהנה ואורבך וכו' ובנט נכנסים לבית כנסת, הם רואים לא מעט פרצופים ועיניים עקומות, מה שנקרא, שמסתכלים בהם בעיניים עקומות, הם משלמים כבר את המחיר, אבל אני באופן עקרוני מתנגד לכל צורה של חרם, ואני חושב שסמוטריץ' יותר הזיק לעצמו, מה שרואי לעצמו באמירה הזאת, אבל צריכים לומר אבל ולהיות ישר. התגובה לדברים של סמוטריץ' קצת הוציאה אותי מהכלים. משום שמחנה שכלי העבודה שלו היה חרם, כלי העבודה שלהם היה חרם, אני מדבר על המחנה שנמצא עכשיו בשלטון, זה היה כלי העבודה שלהם, זו הייתה שיטת הפעולה, להחרים, לבטל, להכליל, למחוק, להדיר, לסמן קבוצות שלמות, לומר האנשים האלה, תוציאו אותם מהתקשורת, האנשים האלה, תוציאו אותם מחנויות הספרים, את הספרים שלי יוציאו מחנויות ספרים, האנשים האלה תוציאו אותם מפה, אנחנו יודעים כמה אנשי ימין חיים בארון, ומפחדים לומר במקום העבודה, אני איש ימין חס ושלום, מי יודע מה יעשו להם, אנחנו יודעים כמה אנשים בתוך המעגל החברתי שלהם, מפחדים לומר, אני לא תומך בממשלה, מי יודע מה יקרה להם, למה? כי נוצרה פה במדינה הזאת, בחסות ליווי אגרסיבי של התקשורת ועוד מערכות, אבל בעיקר כלי התקשורת, יצרו פה איזה שיח שבו כל מי שתומך בצד אחד, אני מדבר עכשיו על נתניהו, תכף נדבר גם על החרדים, הוא אדם פסול, לא לגיטימי, מוקצה, רקוב. זה עוד, בהשוואה למה שאומר סמוטריץ', זה עוד קטן. סליחה, סמוטריץ', בהשוואה למה שסמוטריץ', בהשוואה למה שסמוטריץ' אומר, החרם שהם מטילים עלינו פי כמה וכמה וכמה משמעותי, גם כי הוא מתמשך, גם כי הוא נוגע בכל תחומי החיים שלנו, גם כי הוא מכליל את כולנו ולא רואה אותנו בעיניים בכלל, את כולנו, הוא לא מבדיל בין בנימין נתניהו לבין ישראל ישראלי, הוא לא רואה אף אחד בעיניים, אם אתה אומר אני פרו נתניהו, אגב סקרים אחרונים, 35, 36, 37 מנדטים, מדובר ב... יותר מרבע מהציבור, כן? ואם זה 40 מנדטים, זה שליש מהציבור, אז לומר אני פוסל שליש, פוסל שליש מהציבור, זה חרם? כן, זה נראה לי גם וריאציה על חרם. אז אני אומר דבר אחד, אני מתנגד לחרם, אבל ההוא, שרוצח את הוריו, ואחרי זה יושב שבעה ואומר אני יתום, למה אנשים לא באים לנחם אותי, זה ידידי, התגובה של חברנו במחנה בנט ללפיד וכולי לדברים של סמוטריץ'. זה מקרה קלאסי של הרצחת וגם התבכיינת על זה שאסור לרצוח? חברים, קצת אינטגריטי. אתם הרי הפכתם את החרם לפרוגרמה. זה כלי העבודה שלכם. אני אישית קורבן שלו בכל כך הרבה היבטים, את חלקם הגדול אגב אני חוסך מהציבור. אתה לא מבין איזה חרמות אני עובר, איזה נידויים, איזה הוצאות אלימות מתוך מעגלים אני עובר, חברתיים ומקצועיים ואישיים ואחרים. הוצאות אלימות. אז חס ושלום, לא להוציא אף אחד מבית כנסת ולא למנוע מאף אחד להתפלל, חס ושלום, אני אומר את זה בצורה ברורה. מתנגד לקונספט הזה. אבל אני מתנגד גם לאנשים שבאים ואומרים לנו, אסור להחרים, תראו מה הם עושים לנו, הם מחרימים אותנו, לא, 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 לא. אם כבר, למדנו מכם את השיטה. אם כבר. ואם כבר נוסף, אז בהשוואה לחרם התעשייתי, ההיסטורי ממש, השיטתי, שאתם מטילים פה על חצי מהציבור, אני אזכיר פה בסוגריים את חברינו ואחינו האהובים החרדים, שגם אותם מחרימים ומנדים ומכלילים כקבוצה שלמה, הם מסוכנים לבריאות הציבור, צריכים לשים אותם במריצות וכו' וכו'. אז בבקשה, בבקשה, קצת יושרה. אל תבואו עכשיו לקונן על חרם, אוקיי? זה כמו שמני עכשיו ישים סטיקר של בנט, יגידו לי, אתה לא מתבייש? להגיד לראש הממשלה, לך, זה היושב על אותו מקום בדיוק. חברים, אל תעשו צחוק מאיתנו, אל תעשו בדיחה מאיתנו, כי אנחנו לא מטומטמים. היינו פה, ואנחנו עדיין חווים אגב את החרמות שלכם, עדיין סובלים את הנידויים שלכם, עדיין סובלים את האלימות שלכם, חברתית, המקצועית, הפוליטית, מה לא. אז די, די לצביעות, לפחות זה, אוקיי? תודה. זה מה שיש לומר על החרם.
קודם כל אין ספק שהיה פה טונאז' בלתי רגיל של צביעות באירוע הזה, ונגעת בנקודה בצורה נכונה מאוד בעיניי. לצד זה, בצלאל צריך להיות יותר חכם.
באמת?
כי בצלאל עבר, והוא היה אצלנו כאן בפודקאסט, והייתה שיחה מרתקת.
באמת.
בצלאל עבר בעיניי תהליך של התבגרות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, הוא עשה כמה, כברת דרך די משמעותית. אני חושב ש... אני לא רוצה להגיד הוא התמרכז, הוא לא שינה את עמדותיו, אבל הוא נתפס היום יותר ויותר כ... לא יודע, נגיד לגיטימי בפני אנשים שפחות תפסו אותו לגיטימי, ולגיטימי יותר בעיני מי שאנשים שתפסו אותו טיפה לגיטימית. לא יודע, אפשר להגיד את זה ככה, באיזה סקאלה מסוימת, אבל הוא עבר איזשהו תהליך, וזה תהליך פוזיטיבי מבחינתו ברמה האלקטורלית, אני לא חושב שוב, אני לא חושב שהוא שינה את עמדותיו. אני חושב שהוא אידיאולוג, ויש לו אידיאולוגיה, וזה בסדר גמור, וזה אחלה, וזה טוב, ואני חושב גם שיש לו גם קהל מאחוריו, ואני חושב גם שאם אנחנו יוצאים אחר לבחירות, יש לו את אירוע איתמר בן גביר, שזה אירוע בפני עצמו, שזה קהל אחר, שהרבה פעמים זה שאלה, האם יש לו תוספת כוח, האם היום כבר יש מקום לעשות קונסטלציה אחרת, אני לא יודע, זה לא בדיוק אותם קהלים, צריך להגיד, ובצלאל נלחם על קהלים אחרים מאשר שבן גביר נלחם, אבל הם באותה מפלגה, זה תמיד קונסטלציה מורכבת, אבל בצלאל כבצלאל עבר תהליך התבגרות פוליטי מאוד ראוי כשמסתכלים עליו. לצד זה, אחת לכמה זמן, כשהוא בא עם האמירות האלה, וזאת הייתה אמירה לא חכמה, הוא מחזיר את עצמו אחורה, הרבה מאוד אחורה, ועכשיו אפשר לדון ודנו בנושא של הצביעות, וזה הכל נכון. לצד זה, בצלאל הפוליטיקאי, כשלפני דקה וחצי בנט ישב ויצא עליך ברעיונות ב-300 קמ"ש, תמנף את היציאות האלה, הסמוטריצ'ים, הזה, תמנף אותם, קח את זה לאמפתיה ותתקוף בתבונה, הכניס את עצמו לבעיה, לבעיה ציבורית, אז זה כבר לא משנה מה נאמר. הוא עכשיו מבין גם בעצמו שהוא עכשיו בריצה להגיד, להעביר את דבריו, להגיד ככה, לתקן, וזה אומר שעשית משהו לא טוב. אז לצד הצביעות שאתה אומר שהיא נכונה, והיא במקום, וזאת האמת, זה כאילו מצחיק, זה כבר לא מביך, זה מצחיק להגיד את כאילו... אבל עדיין בצלאל צריך להפיק לקחים מהאירוע הזה, והוא צריך לזכור איפה הוא היה ולאן הוא רוצה ללכת, כי הסיטואציות האלה לא מביאות אותו למקום טוב, והוא יכול להיות צודק אלף פעם, תהיה יותר חכם מאשר צודק, זה יהיה לך יותר נכון אלקטורלי. ואגב, יש לו בהחלט בסיס אלקטורלי והתפתחות אלקטורלית, ואני חושב גם שאם, אגב, אם אתה זוכר, במערכת הבחירות הקודמת, אמרתי שהקמפיין שלו היה הכי טוב, ושהוא יפתיע והוא יביא תוצאה יותר גבוהה, וזה אכן מה שקרה. ואני גם עכשיו חושב שהוא מתחזק ברמה האלקטורלית שלו, אבל שוב, הוא מכניס את עצמו לפעמים לצרות שאפשר היה להימנע מהם וחבל, כי הייתה לו פה הזדמנות, כי בנט ממש הרים לו לבולה ברעיונות שלו, אמר על זה שהוא לא עשה צבא, ולא לשהו הזה. דבר לא, עניין.
הוא גם מיתג, אגב חרמות, מיתג את תומכיו כסמוטריצ'ים, אגב להכליל, ואגב לקחת קבוצות ו...
אז כך תרים את זה, הנה תבוא, תגיד,
תרים את זה, עכשיו אנחנו סמוטריצ'ים.
מחרת בבוקר תבוא, תביא אנשים, תראה אנשים, כמוני כמוך, שאומרים, אני סמוטריץ', אני סמוטריץ', אני מהסמוטריצ'ים, אני מהסמוטריצ'ים, עליי אתה יוצא, מי אתה בכלל? כאילו, במקום למנף את ההתקפה הזאת, הוא השכיח אותה והכניס את עצמו להתבטאות שלילית.
אז אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך פה ואת ההזדמנות, כי אני יודע שאתה מכיר את שתי הפרסונות לא רע מאחורי הקלעים, גם את סמוטריץ' וגם את בנט. מה שאתה יכול לספר לנו, יש ממש מלחמה גלויה בין שניהם עכשיו, כמובן שהיא פוליטית על רקע מאוד מסוים, אבל אני רוצה שתיתן לנו קונטקסט יותר רחב ליחסים ביניהם. זה שני חברים יצאו לדרך כמעט ביחד, לא ביחד, אבל שני חברים יצאו לדרך, והנה עכשיו הם בנקודת שבר שאתה יודע... אתה יודע, אומרים בפוליטיקה, הכל פוליטי, הכל פוליטי, שום דבר לא אישי, אבל זה כבר נראה לי אישי קצת, מה שקורה בין שניהם. כן, תן לי תראה. את הקונטקסט שלך, גם למי שלא מכיר את ההיסטוריה של שני החבר'ה האלה.
קודם כל, אני חושב שבצלאל, כאילו, קצת כבר אחרי, אבל אני חושב שבצלאל קצת פגוע ממנו.
כן.
כמה שהוא לא יודע בזה כנראה, אבל נראה לי. לאנשים שהחזיקו אחד את השני, קודם כל הם לא אוחזים באותן דעות. בסדר? ברור שבצלאל נמצא ימינה מבנט, לא היה צריך את ה-10 מעלות ימינה האלה כדי שנבין את הדבר הזה, זה מצחיק נורא. הצחיק אותי שעכשיו הוא אמר, הנה, אורבך תישאר בממשלה, אני אתן לך את החיבור לחשמל, אני אתן לך את הזה, אבל אם אתה 10 מעלות ימינה, אז למה עכשיו אתה עושה את כל הדברים האלה? זה, אתה צריך להיות 90 מעלות שמאלה כדי לא להגיע לנקודה הזאת, אבל זה בפני עצמו אירוע. הוא מדבר אולי קצת על ליברמן, איפה הוא בתוך התמונה הזאת, כי הוא בדרך לסחטנות פוליטית שלא נראה לי שהוא יאהב יותר מדי בתקופה הקרובה.
כן,
תראה, הם אנשים שאוחזים בדעות שונות, יש לי היכרות עם שני אנשים מן הסתם, לא מעט אפילו ישבתי בחדר עם זה ועם זה וגם עם שניהם יחד, אני לא אפרט יותר מדי כי אני תמיד משאיר את הדברים בחדרים, אבל כן ניתן לומר שהייתה ביניהם הערכה. החזיקה אינטרס, קודם כל, החזיקה אינטרס, כי הם רצו יחד, והם החליטו, נפתלי החליט ללכת עם, 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 עם בצלאל, כי הוא הבין שהוא בסיטואציה שלא לעבור את אחוז החסימה, ובצלאל החליט ללכת עם נפתלי על אף פערי ההשקפות ביניהם, אבל הייתה ביניהם חברות, כלומר, היה אינטרסים, אבל הייתה ביניהם גם חברות, ויש פה, זה הגיע לנקודה שהם כבר, אני לא רואה אותם יוצאים מזה חזרה, ואני חושב שבצלאל יש אצלו גם עניין של, יש גם עניין של איפשהו של אגו בדבר הזה, ואני חושב שזה גם חלק ממה שהניע אותו להגיד את האמירה הזאת, שאני חושב שהוא היה, אם הוא יכול היה אומר אותה בצורה אחרת. אתה שואל אותי מי מהם יישאר על המפה בעוד שנתיים, אם אני צריך לאמר זה בצלאל ולא נפתלי.
א', אני מצטרף לאימור שלך, ב', אני רוצה גם שתנתח ביחד איתי, הסמוטריצ'ים, מה שנקרא, נמצאים בסיטואציה פוליטית מרתקת, כי במפלגה של סמוטריץ' יושב גם יהודי בשם איתמר בן גביר, שגם הוא מייצר מהלכים פוליטיים מעניינים, גם הוא, היה לו מהלך של זחילה לכיוון המיינסטרים, ועכשיו הוא בעקבות האירועים קצת יותר חוזר נקרא לזה, לשפה ולשיח שהוא רגיל להיות, רגיל היה להיות בו. איך אתה מנתח את הדינמיקה סמוטריץ' בן גביר, גם, אתה יודע, בהיבט של המותג של הציונות הדתית עצמה, המפלגה, וגם האם שני היהודים האלה יכולים באמת לייצר מנוע דו ראשי, שיצעיד את הציונות הדתית באמת לעבר הישג היסטורי כמעט בבחירות?
קודם כל, הציונות הדתית במידה מסוימת עוברת מהלך של התפרקות. יש שתי מחנות מרכזיים היום בציונות הדתית, אחד זה נגיד מה שהיה מכונה פעם המפד"ל, וכאילו מנסים להפריד את זה בין ציונות דתית דתיים, דתיים לייט, לבין חרדלים. אוקיי, נשים שניית בן גביר בצד, עוד רגע נתייחס אליו. בצלאל כאילו נמצא יותר במקום החרדלי, ונפתלי לכאורה בשלב מוקדם יותר, כאילו היה נמצא יותר במקום של הציונות הדתית הקלאסית, אבל זה לא נכון, לא זה ולא זה, ולהתייחס להם כמקשה אחת יהיה לא נכון. כי לצד איזשהו גוש אחד, נקרא לו לטובת העניין הזה חרדלי, שהוא עדיין, הוא גוש יחסית לא גדול בציונות הדתית, אבל הוא גוש שפועל כגוש אחד, הציונות הדתית, הדור של ההורים שלי, אוקיי, מפדל של פעם, והצעירים, נקרא להם מגיל, נגיד, 18 עד 40, לצורך העניין, הנושא הזה של הכיפה על הראש, וזה שעכשיו בנט הוא חובש כיפה, זה לא מעניין אותם בכלל, זה בכלל לא מזיז להם. תמיד רצו בציונות הדתית, מתי יהיה רמטכ"ל חובש כיפה, מתי יהיה שר ביטחון חובש כיפה, אני זוכר את זה בתור ילד, מתי יהיה ראש ממשלה חובש כיפה. לא חושב שהיום כשיש ראש ממשלה חובש כיפה, זה מזיז למישהו בציונות הדתית. יותר מזה אני אגיד לך, האנשים שהכי כועסים היום על נפתלי בנט, ראש הממשלה הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל, ומי יודע אם יהיה עוד אחד כזה, חובש הכיפה, הם הציונות הדתית. זה המצב, זאת אומרת, ההתפרקות הזאת היא דווקא עם בנט, היא באה לידי ביטוי בצורה די מדהימה. כי היום כשאני יוצא, נגיד, יצאתי מהישיבה, ותיקח 15 חבר'ה מאצלי שכולם חובשי כיפה, הרבה מהם, א', לא חובשי כיפה היום, הם דתלשים, על אף שהם מחזיקים בעמדות כאלה ואחרות שהן דומות לעמדות, נגיד, שלי, וגם אלה שחובשי כיפה, הם, כל אחד נמצא בתפיסה אחרת, הדתיות היום השתנתה דרמטית, ולכן, בין בצלל לבכלל, אנשים מסביב שהם חובשי הכיפה, הפער הוא פער יותר אידיאולוגי מאשר דתי. זה חשוב, זאת הבחנה חשובה. במקום שנמצא איתמר, איתמר זה לא עניין דתי, זה עניין אידיאולוגי יותר, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם לא דתיים, שהם הולכים אחרי בן גביר, ומבחינתם בן גביר הוא שחקן נשמה, והולכים איתו באש ובמים. זה לא קשור אגב לזה שהוא חובש כיפה או לא חובש כיפה. פשוט הוא מבחינתם, מבחינת המצביעים הפוטנציאליים שלו, מבחינת המצביעים שלו, ומבחינת הוא עצמו, רואה את עצמו כימין לא מתנצל, שהולך עד הסוף באידיאולוגיה, ומהווה קונטרה מהצד השני, איימן עודה וכל ההקצנה בצד השני. בתוך הדבר הזה, מי שמרוויח באמת, זה בצלל. כי בצלל היה תמיד נתפס כסמן הימני ביותר, עכשיו, טוב לו לדעתי שהוא עדיין מסומן כימני מאוד, אבל לא הימני ביותר, כי יש את איתמר. אז הוא כאילו, אתה יודע, הוא נמצא, זה גם אגב תרם.
זהו, איתמר ממרכז את בצלל והופך אותו ליותר ממלכתי במרכאות, או מיינסטרים במרכאות כמובן, הכל במרכאות, אבל השאלה זה, כן, תראה, אנחנו עוד לא התחלנו לדבר בכלל על האירוע המרתק של הבחירות הבאות, כאשר הם יהיו, יוקשו רשימות לוועדת הבחירות, מתי שזה לא יהיה, ובית המשפט העליון, יותר נכון, ביושבו כבגץ, יצטרך להחליט איזה מפלגות רשאיות או לא רשאיות להיבחר.
אבל לבחירות. את מיכאל בן ארי הם פסלו, אתה מבין? איזה עזות מצח.
אז אנחנו יודעים שגם את איתמר בן גביר וסמוטריץ' יהיה מי שינסה לאתגר את הציונות הדתית בבגץ. ומי שחושב שאני חי בסרט, חי בעצמו בסרט. יהיה מי שינסה לאתגר בבגץ את הלגיטימיות של בן גביר ושל סמוטריץ' לרוץ לכנסת בכלל בבחירות הבאות, מעדכן אתכם. תביאו את זה בחשבון. זה הולך להיבחן להיות מוגש לשולחנו של בגץ. במקביל, איימן עודה ידידנו הטוב, כן? ביצע בעצמו את הפיגוע הפוליטי הכי גדול שהוא היה יכול לבצע. כנראה חיסל את סיכוייו להיבחר לכנסת הבאה ולקבל אישור. אם הוא נבחר לכנסת אחרי הדברים האלה, אפשר לסגור את האירוע שנקרא ועדת הבחירות בישראל ודמוקרטיה בישראל, כי זה...
אבל מה העניין של להיבחר? למה לא להעיף אותו מחר בבוקר? למה צריך...
ברור, אחי, צריכים לה... ועדת הכנסת צריכה להתכנס היום באופן מיוחד, להסיר את החסינות שלו, זה התהליך המשפטי והחוקי הנכון, להסיר את החסינות שלו, משטרת ישראל צריכה לפתוח בחקירה, בהוראת היועמ"ש, על המרדה, ולקחת את האירוע משם בכלל, אגב. אבל בסדר, המציאות כרגע היא לא כזאת שאנחנו יכולים לדמיין אירוע כזה מתרחש. אפשר לחלום, אבל כנראה שהוא לא יקרה. עכשיו, אני חושב שתיווצר סימטריה מאוד מסוכנת, ולשם אני רואה את השיח הפנימי, אני מזהה את השיח הפנימי בתוך התקשורת של השמאל, כי אני באמת מתוכה הרבה שנים, אני כבר יודע לקרוא את הסאבטקסטים, אני קורא את כל הפרשנים, ואני אומר לך, הם יגידו, תעשו גזרה שווה בין עודה לבן גביר וסמוטריץ'. זאת אומרת, אם יגידו, אנחנו נקריב את עודה, אני מדבר על הכנסת הבאה כבר, לא עכשיו, כן?
כן, זה מעניין מוכר שאתה אומר.
אנחנו נקריב את עודה, תסתכל, הארץ איגף אותו מימין, את עודה, דבר מאוד מאוד לא שגרתי בעיתון הארץ.
ראיתי שהוא פרסם איזשהו טור בארץ, לא קראתי אותו, אבל ראיתי שהוא פרסם.
לא, לא ראיתי את זה, לא ראיתי, אבל אני מאמר המערכת של הארץ, ויוסי ורטר כתב דברים קשים, ולדעתי גם גדעון לוי אפילו כתב, נזף בו, הוא גף מימין על ידי הארץ, שזה עיתון ששבר שמאלה בצורה מאוד יוצאת דופן בשנתיים, שלוש האחרונות, ואם הוא אפילו הוא גף ימינה, כנראה שגם הארץ אומר לו, עודה, זה הקו האדום שלנו, אותו חצית. אבל הארץ יגיד, אני חושב, בוא נקריב את עודה, אבל אתם תצטרכו לחיות בלי סמוטריט ובן גביר. אני אומר לך, זה המהלך הרחוק.
חכה,
עוד נחיה ונראה, אבל לדעתי, זה מה שהולך לקרות עכשיו. לא עכשיו, אני אסתם זה. אני רוצה אבל כן, לדבר איתך על איימן עודה שתי מילים.
כן.
מעבר לדרמה המדהימה שיור הסיעה, לדעתי הרביעית בגודלה בכנסת ישראל, לדעתי הרביעית בגודלה, קורא בגלוי לעבור על חוקי המדינה, מדבר על מלחמה נגד המדינה, מדבר על להתנער...
לא הרביעית, לא הרביעית, הם ירדו בגלל רם, יש לפניהם...
אוקיי.
ירדו קצת למטה, כן.
יור של מפלגה משמעותית בישראל, יור מפלגה בישראל, נו, זה מטורף, זה לא יאמן.
כן.
כנסת ישראל, שנשבע להגן על חוקי ישראל, ונשבע לאמונים לדגל ישראל, אז זה, אין צורך להסביר בכלל מה האירוע. למי שלא מבין, כבר לא יבין לעולם. אבל אני חושב שמעבר לכך שהוא ביצע פיגוע פוליטי מטורף בעצמו, הסביר לי אגב את זה, איהב, ברח לי שם משפחתו, לא יפה, בחור מצוין, איהב מג'דלה, דעתי זה שמו, סליח, מצטער אם אני טועה, איהב מג'דלה הסביר לי את זה, הוא אמר לי, זה בכלל מהלך פוליטי פנימי של עודה בתוך החברה הערבית. הוא מנסה לעגף את מנסור עבאס משמאל. על רקע גל הפיגועים בחברה הפלסטינית, בחברה הערבית-ישראלית, תכף נדבר על החברה הישראלית הפלסטינית, מה היא יותר, חברה ערבית-ישראלית או חברה פלסטינית, אבל על רקע הדיאלוג שיש שם בתוך החברה הזאת, או השיח שיש בתוך החברה הזאת, עודה מרגיש שמנסור עבאס גונב לו את ה... אתה יודע, גונב לו את המוג'ו, גונב לו את הרעם, והוא רוצה לאגף אותו באגרסיביות משמאל. אז זה בכלל מהלך פלימי פוליטי בתוך החברה הערבית, שכמובן, כשהגיע לאוזניים שלנו, הרי זה נאמר בערבית, הוא לא חשב שזה יגיע לאוזניים בדוברות עברית, הוא לא כיוון את זה לקהל בעברית, כמובן. אבל כשזה הגיע לקהל דובר עברית, כולנו הבנו את גודל האסון. עכשיו, גודל האסון הוא כזה, נדב, אני אומר לך, אני חושב, שזה הפעם הראשונה ששמענו באופן רשמי, מוצהר וחד משמעי, את החברה הערבית-ישראלית מוסלמית אומרת, אנחנו מצטרפים באופן גלוי למאבק הפלסטיני. עד עכשיו הם אמרו, אנחנו פלסטינים, רואים את עצמנו כפלסטינים, אנחנו קרואים בזהות הפלסטינית הישראלית, בלה בלה בלה, כל הסיפורים האלה, בסדר, איכשהו יכלנו, קיבלנו, בלנו, הבנו את המורכבות, זה מדינה מורכבת. אני חושב שאיימן עודה, ביחד עם שני הפיגועים שביצעו ערבים ישראלים מוסלמים, ביחד עם קולות שאתה שומע בחברה הערבית הישראלית המוסלמית, ביחד עם מה שעשה, אמר ראש עיריית אום אל-פחם, ביחד עם מה שאמר סגן ראש עיריית נצרת, ביחד עם דברים שתכף אתה תספר על גילויי אלימות קשים מאוד נגד שוטרים וחיילים, ביחד עם כל זה אתה מצרף את זה, ביחד עם שומר החומות, אני חושב שאתמו, ביום שלישי, מתי שזה לא היה, עודה אמר בפעם הראשונה בכל גלוי, חברים בישראל, יהודים ישראלים, תקשיבו טוב, המלחמה עכשיו היא של יהודים נגד פלסטינים, ואנחנו פלסטינים ואנחנו נלחמים בצד הפלסטיני. אני אומר לך, זה מה שאני שמעתי, ואני חושב שאם אנחנו לא מקשיבים כציבור יהודי, לדברים שאומר לנו איימן עודה בצורה ברורה, הוא אומר, חברים, בחרנו צד, אנחנו כבר לא יושבים על הגדר, בחרנו צד, אנחנו בצד הפלסטיני, יש לנו בעיה אסטרטגית, היסטורית, עמוקה, מורכבת, שדחינו אותה, ואת הטיפול בה ואת ההתמודדות איתה במשך עשרות שנים, ואני חושב שאיימן עודה היום, או שלשום, הרים לנו דגל ואמר, או שתתמודדו עכשיו עם מה שבמשך 73 שנה התחקתם, או שזה יבוא לכם בשומר החומות הבא, בסדר גודל, שאנחנו לא מתחילים לדמיין נדב, אני לא רוצה פה לזרוע אימה מה שנקרא, אבל שומר החומות היה הטיזר של הטיזר למה שיהיה באירוע הצבאי הבא הגדול. ואנחנו רואים את זה עכשיו בגל האלים הזה, מעורבות חסרת תקדים של ערביי ישראל, חסרת תקדים, כולל גינו, כולל תמיכה פומבית, כולל הודעות רשמיות של גופים רשמיים, עיין ערך, אום אל-פחן ונצרת עילית, לא מסתירים כבר. אומרים, בחרנו צד. בחרנו צד, אנחנו פלסטינים. מה שנקרא, אני הקשבתי להם מנודה ואמרתי, הבנתי, טוב לדעת. איך אתה שומע את הדברים שלו?
קודם כל, כל מילה אחי, באמת, אני לצערי הרב מאוד מאוד מסכים איתך, ואני דווקא רוצה להתחיל מהצד השני, אני רוצה לעשות ככה, תקל. 5 שניות של sitting and not standing, אבל sitting ovation לחיילי צהל.
ממש.
אחי, כמה אנחנו מדברים על הדור הצעיר ואומרים, איזה שטחיים הם, איזה מפונקים הם, איזה בכיינים, כל היום מול הטלוויזיה, כל היום בפורטנייט, כל היום בלא יודע מה. תקשיב, אני גיבשתי לי פטיש בשבוע, שבועיים האחרונים, ואני הסתכלתי מכמה זוויות, זה רץ בכל מיני מקומות, על הפעילות של חיילי וחיילות מג"ב, האלופים, ועל חיילי צה"ל בשטחים. ואני רוצה להגיד לך שמדובר בחבורה של גברים ואלופים ואלופות, ובאמת כאילו, תשמע, מה שהם עוברים שם בשער שכם עם החבורת חלאות אדם האלה, הפסים המתונפים האלה, איך הם מתייחסים לחיילים, איך הם מתנהגים ואומרים לי, זה קומץ. אתה יודע, זה כאילו, ראיתי איזה ציוץ שאחד הכתבים העלה, לא זוכר כרגע מי, ואלה, ככה זה נראה בדרך כלל בשער שכם, מה שמראים לכם זה רק דברים מאוד מאוד שוליים. אחי, ראיתי לייב וידאו של איזה רבע שעה, שאתה רואה שם עשרות, אם לא מאות, של צעירים, וגם לא צעירים, שזורקים מכל הבא ליד, ואתה רואה את החבר'ה שלנו, וואלה, אחד-אחד, תותחים, מתנהגים בבגרות, באחריות ובאסרטיביות, ולא רואים בעיניים כשנותנים להם את הכלים, ונותנים להם את הפעל, עובדים בצורה חכמה, וראיתי איך החבר'ה בסילואד, או לא זוכר איפה, איך הם יוצאים מהשטח, ותמיד יש את הפריימים המכוערים האלה של הבלוקים שזורקים על הג'יפים של צהל, אני לא נבהל מזה, בסדר, עשינו פעילות, יצאנו חוצה, תפרנו להם שם כמה מחבלים, זרקו בלוקים, תמיד יזרקו בלוקים, בסדר? היה אחד הג'יפים שנתקע שם בכיכר, והם התחילו לזרוק בלוקים, לזרוק, הוציאו מאחרך החיילים, התחילו לראות נשק חי, אני חושב שככה צריך להתנהל. מיד אחר כך ג'יפ שני מגיע, אתה רואה את החבר'ה שלנו יוצאים, נעמדים בפריסה, מתחילים להעיף אותם שם הקיבינים, את אחד אחרי השני, את המחבלים האלה, ואחר כך רואים לכל...
כיבוש! כיבוש!
כן, כיבוש, ואחר כך אומרים לי, לא, הוא יצא לפגע אותו אחד, כי מיררנו לו את החיים, ואז אתה רואה איפה הוא גר, ועם איזה אוטו הוא נוסע, אתה לא מאמין. אז כאילו יש פה איזה...
ראית את הבית של המחבל מ... איפה זה? בג'נין? איפה זה?
אז אתה אומר...
אחי, גם אם אני אעשה עוקץ קריפטו ויזכה במיליונים, לא יהיה לי בית כמו שיש להוא. מה זה הדבר הזה?
אז אני אומר, תפסיקו לבלבל את המוח מצד אחד, תפסיקו להגיד שזה בודדים, אתה רואה את הכמויות, אתה רואה את ההיקפים, ואלה איזה עיתונאי חרדי שקורא לעצמו עיתונאי, טרול בשקל, זה מה שיש לי להגיד עליו. שאלה, הנה ג'לל ובילל, מחלשקה, לא זוכר את השם משפחה, כולה בן 14, החיים עוד לפניו, אח שלי, לא מעניינתי בן כמה הוא, לא מעניינתי איפה הוא גר, לא מעניינתי איזה דרשה מרגשת הוא שמע קודם, הוא מחבל, והוא בא להרוג את חברים שלי, ודינו מוות, נקודה, סוף פסוק, אין פה התייפף, אין פה, זאת האמת, ויש אמת אחת, והם בחרו צד, אז גם אנחנו צריכים לבחור צד ולהיות מאוד נחושים עם הצד הזה, ולהיות מאוד מאוד ברורים במה שאנחנו אומרים, ובמה שאנחנו עושים. ואתה שואל אותי, שומר חומות, וזה גם של הממשלה הקודמת, שנגעו בכפפות של משי במקום ביד של ברזל, ואנחנו משלמים על זה, ואם אנחנו לא ננקוט ביד של ברזל, נמשיך לשלם על זה. וכשאני מסתכל על איך חבר שלך, ברק רביד, מוציא את דיבתו של מחת שומרון, שאומר בקשר, ואני גאה באיש הזה, שאומר בקשר, שאחרי שפרקו שם את הקבר, קבר יוסף, הוא אומר, אנחנו לא באים כגנבים בלילה, אנחנו באים כבנים של מלאכים, וככה צריך להתעסק, וככה צריך לעבוד, ואתה יודע, זה הזכיר לי, בן דוד שלי, גילוי נאות, אופר וינטר, כשהם יצאו לקרב, איך שחטו אותו על זה שהוא אמר פרק תהילים ללוחמים. איזה חבורה של צבועים.
זו גם פעולה של כיבוש, אגב. לומר פרק תהילים זו גם פעולה של כיבוש.
איזה חבורה של צבועים. עכשיו, בא איימן עודה, ואומר לך את האמת שלו בפנים. עומד בשער שכם, מסית את האנשים שדקה, שאחרי זה אתה רואה את הוידאו שלהם, איך הם מתנהלים מול החיילים, מול הלוחמים. אתה מבין שיש היקש מיידי לדבר הזה, אתה מבין את זה. זה ברור ש... אז אנחנו צריכים ביד חזקה ובזרוע נטויה, וללכת בכל הכוח, ולא להתנחמד, ולא להתייפייף עם אנשים כאלה, ולא לאמץ את הנרטיב שלהם בשום פנים ואופן.
להבדיל מיליון הבדלים. ישראל, לפחות השמאל הישראלי, סובל קצת מסינדרום האישה העמוקה, להבדיל מיליארד הבדלים, לא מיליון. למה הדבר דומה? מגיעה אישה הביתה, פותחת הדלת, מקבלת אגרוף לפנים, במקום לצלצל מיד למשטרה, או לצאת מהדלת ולא לחזור יותר לעולם, או להוציא נבוט ולתת לגבר שנתן לה אגרוף בראש, היא מיד חוזר, נכנסת לחדר ושואלת עצמה, מה גרמתי, מה עשיתי שגרם לגבר לתת לי אגרוף כשהוא נכנס בדלת? זאת אומרת, בלי שום פרובוקציה, בלי שום דבר, היא מקבלת אגרוף, והיא חוזרת לחדר, אומרת לעצמה, מה עשיתי? ואז היא חוזרת אליו להתנצל ואומרת לו, סלח לי, אני מצטערת שגרמתי לך להקות אותי. זה מה שעושה השמאל הישראלי. לא משנה כמה מכים בנו, כמה רוצחים בנו, כמה... תקשיב, איזו תרבות של... שנפשעת יש לפלסטינים האלה, דיברתי על זה בהרחבה באחד השידורים שלי. זה הרי אומה שכל האתוס שלה, אתוס הלוחמה שלה, האתוס מבוסס על הרג אזרחים חפים מפשע בטרור. זה המאבק הפלסטיני הרשמי. מיום שקם אשף, הם בחרו בדרך אחת, טרור, כן, שיטת פעולה. השיטת פעולה שלהם אמרה, נסב ככה את תשומת ליבו של העולם, מייצר תקשורת, אנשים ישימו לב לסכסוך הפלסטיני, אוקיי? למצוקה הפלסטינית. זה אני מדבר על שנות ה-60 כבר, כן? מה שהיה פה בשנות ה-70, מי שלא זוכר, שיפתח קצת היסטוריה. פיגועים, באוטובוסים, בגני ילדים, את המעון במסגב עם, אנחנו זוכרים סיפורים. אין ספור פיגועים, במינכן, בשדה התעופה בנטבג, בבתי מלון בחול, מלון סבוי, סבנה, אייר פרנס, you name it. כמדיניות, הם פוגעים באזרחים חפים מפשע, כמדיניות, זה אתוס הלחימה שלהם. עד היום. וביום חמישי שעבר, הבן 1,000 כלבים הזה, יוצא מהבית שלו, עם אקדח, הולך לבר בתל אביב, יורה לשלושה אנשים בראש מטווח אפס. זה אתוס הלחימה שלהם בכלל. אז ברשותך, מי שאומר, אני במשך 60 שנה מסוגל להבין, יודע מתי התנועה הפלסטינית קמה? שנת 64 בירדן לדעתי, 64, 63 או 4 בירדן. הוא קם אשף לדעתי. מי שאומר, מ-64 ועד עכשיו, הדרך היחידה שלהם להשיג את מטרותיהם הצבאיות, היא באמצעות הרג אזרחים וירי תלול מסלול על אזרחים חפים מפשע ללא הבחנה, שיפגע בבתי חולים, בילדים, בזקנים, לא משנה, לא אכפת להם. The more the merrier. זה אתוס הלחימה שלהם. מיום שהם נוסדו, מיום שהתנועה הפלסטינית קמה בכלל. אז לבוא עכשיו ולהסביר לנו שאנחנו אשמים שהם הורגים אותנו, זה גם בורות, פשוט בורות היסטורית. בורות היסטורית. אמיתית, וגם חוצפה, וגם איזשהו אובדן עמוק לחיבור למקום האנושי שבך. כי אם אתה אומר, אני מצדיק עם שבמשך 70 וכמה, 60 וכמה שנים, הורג חפים מפשע כמדיניות, זו דרכו, זו דרכו הצבאית. ואני אומר, אני גרמתי לו להרוג חפים מפשע, אז אחי, יש לך בעיה עמוקה, ואני מדבר על איש השמאל הישראלי, שאומר, בגלל שאנחנו עשינו משהו, הם מתנהגים ככה. לא, 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 לא. הם מתנהגים ככה מיום שהם נוסדו. בואו נדייק בעובדות ההיסטוריות. מיום שהם נוסדו, הם הורגים אזרחים חפים מפשע כמדיניות. מיום שהם נוסדו. לפני הכיבוש, אח שלי. מה זה הכיבוש של השמאל?
67. כיבוש בלבוש.
67. אנחנו יודעים מה השמאל חושב כיבוש. השמאל חושב ש67 זה הכיבוש. שמענו את חברינו מדברים על, איך קוראים לזה? נו, ברמת אביב, ומה, איך קוראים לשם הערבי של רמת אביב? ברח לי השם.
כן, שייך מוניס.
שייך מוניס, סליחה, כן, ברח לי השם. ביום, ביום שישי, תסתכל, תסתכל.
אגב, אגב, שייך מוניס, במשפט, בערת סוגריים, מה שמו הנבלה, המגיש, המגיש בתאגיד, המגיש בתאגיד.
ההוא, כן.
העלה פוסט לפני כמה שבועות, אני צריך לחזור לעשות את פינת המעקב עליו, העלה פוסט עם חבר שלו משייך מוניס.
כן.
אתה מבין?
תסתכל מה זה שמאל ישראלי, באהבה אני אומר, באמת, אנשים טובים, אבל פשוט דעתם התבלבלה עליהם, או השתבשה, או אולי משהו יותר חמור קורה. ביום חמישי, בין 1,000 כלבים הזה מטריל את המדינה הזאת, ולוקח מאיתנו חיים של 3 יהודים, ופוצע עוד כמה אנשים, ומרים את כל המדינה הזאת להתקף חרדה שנמשך עד 6 בבוקר. הבן 1,000 כלבים הזה. אתה יודע ביום שבת מה קורה? יוצא מאוניברסיטת תל אביב סיור שהאוניברסיטה מארגנת, יותר נכון תא בתוך האוניברסיטה, של סטודנטים יהודים, יהודים, על, במה שהם מכנים שייך מוניס, כדי לראות את השורשים של הכיבוש הישראלי על שייך מוניס. אז חברים, חברים, אם יום אחרי שהבן זונה הזה יוצא להרוג יהודים בכדור בראש, בבר, בתל אביב, אתם יוצאים לציין את הכיבוש הישראלי, משהו מאוד 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 לא טוב קורה גם בנשמה שלכם, גם בשכל שלכם, גם בהתחברות שלכם למציאות. אני מצטער. ואגב, הם באמת חלשים בהיסטוריה, נדב. הם מאוד חלשים בהיסטוריה, זה מה שיותר מטריד אותי. כי הם צועקים כיבוש, 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 אבל אשף נולד לפני הכיבוש. פיגועי הטרור הראשונים נגד אזרחים, הם בכלל עוד מתרפת, אחי. אז אוהב, מה אנחנו מדברים פה? כמדיניות הורגים אזרחים פה. כמדיניות פורעים ביהודים אזרחים. כשאתה נלחם נגד חיילים, לוחמים, זה בסדר, אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה. אבל אזרחים כמדיניות, מיום שהיהודי הראשון שם פה את הרגל ב-1882 על הקרקע, הורגים פה אזרחים יהודים. זו המדיניות! זו טקטיקת הלחימה בכלל, אז מה אתם מספרים לנו על הכיבוש? די כבר, אי אפשר לשמוע את זה. לפחות תלמדו היסטוריה. היסטוריה תלמדו. אני גרמתי להוא לצאת מהבית שלו בג'נין ולראות לאנשים כדורים בראש? אני גרמתי לכלב הזה לצאת לבני ברק ולראות על ילדים בחלונות? אני גרמתי לו? אני? הכיבוש? באמת? באמת? לא, לא, לא. ומי שמצדיק את זה, וישר אומר, טוב, זה הכיבוש, אנחנו הפכנו אותם לכאלה, סלח לי. אחי, אני באמת, אין לי מילים כבר. אין לי מילים כבר. אין לי מילים כבר.
דיברת על החרדה שהייתה פה בשבוע שעבר, אז המחבל ממש נלכד פה ממש חוסל, אתה נכון?
כן, לידך, נכון.
700-800 מטר מהבית שלי, פחות קילומטר מהבית שלי, סדר גודל. וזה מצחיק, כי זה ממש, אפילו מרחק של פחות 200-300 מטר מהבית כנסת שלי, סתם כאילו, שיהיה לנו את הסדר גודל, רק שנבין את האירוע, אבל בגדול, היה פה ממש, אתה יודע, דיברת על, על הגורמים, אבל אנחנו עוסקים פה בתודעה לא מעט, והסיקור התקשורתי מסביב, אני חושב שזה היה ממש, אתה יודע, סוג של יום כיפור של התקשורת הישראלית במובן הזה, והרבה אנשים באו בטענות לשוטרים ולחיילים שבעצם השתתפו שם, אמרו, מה זה נראה גרוע, כמה חיילים, נכון, היו שם כנראה הרבה מאוד תקלות מבצעיות.
סליחה, אני חייב לשאול, אתה היית קצין בדובר צהל, ניהלת אירועים דומים או אחרים, איך דבר, אגב, שאלתי את זה דובר צהל, ראיינתי אותו אצלי בערוץ 14, שאלתי אותו, איך דבר כזה קורה? איך יכול להיות שצוות של ערוץ 2 נמצא עם מצלמת כתף בתוך פעילות מבצעית חיה אמיתית? כשיש סכנה, עזוב שחס ושלום מחבל יפגע במישהו, אולי גם בעיתונאי. הוא מפריע לחיה לבצע את הפעולה המבצעית. איך זה קורה? תסביר לי, אני לא הצלחתי להבין עד עכשיו. הוא, אגב, הוא גם לא הצליח להסביר לי. תסביר לי איך דבר כזה קורה. איך יכול להיות?
לפני כמה שנים, אני הייתי דובר פיקוד העורף בחירום 12 שנים במילואים. וזה היה בעמוד ענן, היה מבצע כזה פעם, הייתי מאלוף, היה אייל אייזנברג. היינו בדרום, אחרי הרבה מאוד נפילות, עניינים, חזרנו לרמלה, בתוך שומעים בום מאוד משמעותי, יוצאים לכיוון, תוך לדעתי 10 דקות פחות אפילו היינו בנקודה, זה היה בראשון בכלל, והיינו ברמלה, נסענו פשוט דוח מאוד מאוד מהר, הגענו לנקודה, וזירת הרס מטורפת, בלגן שלם, ממש, כאילו, באמצע שכונת מגורים, היה נס אדיר, 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 אדיר. אגב, שתבין את האירוע, סתם, בהערת אגב, נפל טיל על הבניין, אם הוא פוגע בזווית טיפה יותר כאורה, הבניין מתמוטט. במקום זה, זה פגע בזווית הכי פחות מחמיאה לרקטה. הסתכלתי על הבית, קומה, לא זוכר, חמישית, שישית, שביעית, לא זוכר. כל הבית נראה כמו, כאילו, מחבל התפוצץ מצד הדירה. הממד, הספרים נפלו.
מדהים.
היו שם איש ואישה, בני 60 לערך, ואני תופס אותם למטה, הבעל, הם מזועזעים מאוד, וככה מרגיעים אותם, ואני מדבר איתם, ואני אומר להם, הם אומרים לי, תשמע, איפה המפתח, אתה יודע, אתה לפעמים אתה חושב גדול, איפה המפתחות של האוטו שלי, איפה הזה שלי, איפה הזה שלי, אני צריך את הזה שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני מביא לך בן אדם, כל מה שאתה צריך, יארגן לך, יסדר לך, יסדר לך, בואו, תהיו בצד, זה כאילו, אתה יודע, להרגיע רגע את השנייה, ואני חייב אותך, אני חייב אותך למצלמה, אני חייב אותך למצלמה, שתבוא ותספר מה היה לך עכשיו, שאתה נכנסת לממד, וזה הציל את חייך, כי זה מה שקרה שם, בממד מציל חיים באמת. והוא בא, דאגתי לו כל מה שצריך, הגיעו המצלמות, נעמדו במקום שהעמדנו אותם, הבאתי את הבן אדם, והוא היה, אתה יודע, ממש, אמרתי לו, תקשיב, אני חייב את זה כי אתה מציל חיים. עכשיו, אני לא נתן לו, אני קצין במילואים, אני לא נתן לו פקודות, הוא אזרח. אבל אמרתי לו, אתה פשוט מציל חיים. כי אנשים, היום זה כבר יותר ברור, אבל אנשים כן נכנסים לממד, לא נכנסים לממד, הוא בא ואמר, תקשיבו, אני נכנסתי לממד, הבית הרוס כולו וכולי, אבל החיים שלי ושל אשתי ניצלו כי נכנסנו לממד. ואני זוכר את זה ממש, ואנשים ראו את זה, וזה גרם לעוד ועוד אנשים ברגע הזקה להיכנס לממד. זה שימוש בעת חירום, בתקשורת, בתבונה. כמובן שזה לא היה שימוש ציני בבן אדם, שלא השתמע ככה לילה, זה היה למטרה טובה. זירת פיגוע, זירת נפילה, כל זירה יש לה מאפיינים מורכבים. ולא תמיד בטוח מי מנהל את הזירה. עכשיו, היו פה הרבה מאוד שגיאות של המשטרה, של כל הגורמים שהיו שם. אבל זה קודם כל אחריות תקשורתית. אתה לא יכול לשאול את השוטר למה הוא מתדרך עכשיו בחפק המאולתר שהוא הקים שם ועובר עבירות צנזורה, כי לא אמרה להיות לו מול המצלמה, מול הפנים, ומיקרופון לא אמור להיות לו.
ברור.
זה קורה, לא אמורים לשדר את זה. זאת אומרת, יש גם אחריות לתקשורת, והתקשורת התנהלה פה, חלק זה קולגות שלי, חלק אנשים שאני מעריך, פשוט בפריצות. פשוט התנהלו בחוסר אחריות משווע לתפקידם. והם גרמו פה לחרדה. הם גרמו פה לחרדה יותר מכל גורם אחר.
ללא ספק.
כי אם אתה מחליט איזה תמונות אתה משדר, ואם אתה מבין שיש לך אחריות, הרבה יותר גדולה מרק שיקולי רייטינג ושיקולי לא יודע מה ושיקולי... אתה מבין את תפקידך בדמוקרטיה, אתה מבין את תפקידך כאיש תקשורת, כמו שאני הבנתי תפקידי כדובר במקרה הזה, אתה מבין את תפקידך כעיתונאי במקרה הזה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות דבר כזה, והיו שם הרבה מאוד שגיאות מבצעיות, והיו שם הרבה שגיאות של השוטרים, אלף ואחד דברים, אבל זה אירוע, אנשים חושבים שזה תנאי מעבדה, התמונה הזו של כל השוטרים למעלה בכלל לא אמורה להיות, חייל שחוזר מחופשה עם החולצה שלו בחוץ, סורק בתים באמצע דיזינגוף, אתה יודע, זה עזוי, לא אמור לקרות, אבל זה המצב. עכשיו אתה צריך להחליט, האם אני משדר תמונות קשות, חמורות ונוראיות כדי לעורר חרדה ולייצר רייטינג, או שאני מייצר תמונה אחרת. והם קיבלו החלטה, בעיניי אגב החלטה מודעת, החלטה נוראית, ואני חושב שזאת החלטה שבמצרפי הם ישלמו עליה מחירים כבדים. עכשיו אנחנו לא רואים את זה. אבל אני חושב שהם ישלמו על זה מחירים כבדים, כי זאת התנהלות, זאת הפקרות, זה היה ממש יום כיפור של ערוצי הטלוויזיה בעיניי.
אני אעלה עוד
קומה. ואגב צריך להגיד, לא כולם עשו את זה, לא כולם היו רעים, אבל התמונה שהשתקפה משם, היא יצרה את אותה חרדה שנדבר עליה.
אני אעלה עוד קומה, ואני אגיד לך ככה, כשהכלב הזה יוצא מג'נין לרצוח יהודים, שואלים אותו מה התסריט המושלם עבורך? יגידו לו, תגיד, אם בפעולה שלך, במהלך הפעולה שלך, אתה תצליח 7 שעות איכשהו לשתות בכוחות הביטחון, ולחמוק 7 שעות מחיילי צהל, וישדרו את זה לייב, וכל ישראל תישב מול המסך ותראה את סמל הכלכלה והעוצמה החילונית האזרחית הישראלית, תל אביב, את סמל, תל אביב היא סמל, לא סתם בחרו בתל אביב, תל אביב היא סמל, דיזינגוף זה סמל, אז הוא הולך לשם כי הוא טרוריסט, טרור, מה זה בטרור? בצרפתית, פירוש המילה הוא פחד, זה גם חדר לכל השפות, המטרה שלו היא לייצר פחד, עכשיו אם בלי לפגוע חס ושלום, השלושה אנשים שהוא לקח את נשמתם הם כמובן אסון כבד 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 כבד, אבל זה לא איום קיומי על ישראל, האירוע שהיה ביום חמישי אינו איום קיומי על ישראל, אבל הנזק הפסיכולוגי הפנימי שנגרם לנו, לישראל, יותר מזה, תמונת הניצחון שהתקשורת שלנו נתנה לטרור. התקשורת שלנו נתנה את תמונת הניצחון לטרור. זה מה שמזעזע. שאתם לא מבינים שחלק מהמלחמה נעשית גם בזירה התקשורתית. ואם כלי התקשורת לא מוכנים לקחת אחריות, אני לא אומר לא לסקר, אני לא אומר למנוע לעשות ההפעלת מידע מוחלטת על הציבור, חס ושלום, מדינה דמוקרטית, קורה דבר כזה בתל אביב, אי אפשר לא לספר, ברור, לספר, לשקר, להעמיד עמדות צילום בתל אביב ולדווח, אבל ככה? 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 לייצר תוכנית ריאליטי? כשכל המדינה כולה פשוט עושה במכנסיים מפחד, ותל אביב כולה ננעלת בדלתות, ננעלת מאחורי חלונות ודלתות, מי מנצח? הטרוריסט ניצח. הוא ניצח אותנו באמצעות מי שלא התכוון, אבל שיתף פעולה איתו, וזה כלי התקשורת ששידרו ככה את הדברים. אני לא קורא להם משתפי פעולה, אבל דה פקטו הם נתנו לטרור את ההישג הכי גדול שלו מאז תחילת גל האירועים. הם, האירוע הזה, אלמלא היה משודר ככה, לא היינו תופסים אותו מהותית אחרת ממה שתפסנו את בני ברק או באר שבע או חדרה. אבל מכיוון שהוא שודר ככה, הוא הפך להיות אירוע לאומי תודעתי, וגם אירוע שיושבים אנשים בעזה, ויושבים אנשים בג'נין, ויושבים אנשים איפה שהם לא יהיו, שהם לא שוחרי טובתנו, ומוחאים כפיים בהתלהבות. אומרים, תראה, תראה מה עשינו ליהודים. מטכ"ל ושלדג ומי לא. הימם, כל צהל בא לשם לחפש אחרי אידיוט עם אקדח. זה ניצחון לטרור? כן. מי עזר לטרור לנצח? מי עוזר לו? התקשורת, כי הטרור זה המסר שלו, תודעתי. הטרור רוצה לזרוע פחד, הוא לא יכול לחסל אותנו, הוא לא יכול להפסיק את קיומנו פה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא יכול לזרוע רק פחד ולהרער אותנו ואת הנפש שלנו, וכלי התקשורת שלנו פשוט, פשוט, תדלקו בטורבו את האירוע הזה, והזיקו מאוד 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 לביטחון הלאומי של ישראל, זו האמת. בעצב אני אומר את זה, אני איש תקשורת. בעצב, אני שב ואומר, לא, חייבים לשדר, חייבים לדווח, חייבים לתת מידע לציבור, אין שאלה. אבל מה שהיה ביום חמישי, היה פשוט, תסלח לי, דלק במנוע של פעולת הטרור הזאת, שהדלק הזה היה ישראלי. וזה פשוט בושה. והעובדה שאף אחד שם לא חשב על זה בזמן אמת, היא בושה עוד יותר גדולה. פשוט חרפה. התביישתי בהרבה מחבריי, שאני לצערי או לא לצערי, מכיר את כולם, כל מי שמקבל את ההחלטות, את האורחים הראשיים, את המנכלים, את אורחי המעדורות, את כולם אני מכיר. והתביישתי בשבילם בעבודה שהם עשו. באמת, בושה וחרפה מה שהיה שם. בושה וחרפה.
כן, זה היה מאוד מאוד עצוב. ואני ממש מקווה שאנחנו חלק מהלקחים ייושמו בעתיד, גם ההתנצלויות שם היו רפות, אבל נשים את זה בצד. יש עוד עניין או שניים שאני רוצה להספיק איתך. קודם כל מנור חברנו, מי שעוקב פה יודע כמה אני מחובר למנור סולומון. מנור סולומון הוא הספורטאי, הכדורגלן הישראלי בעיניי, במעבר אחד מה שנקרא, המוכשר ביותר שיצא פה בעשרות השנים האחרונות אולי, פחות לדעתי. ומנור חתם בפולהם, ואנחנו דיברנו על זה, שייקה, בפרקים קודמים, על ההקשר של האם לאן כדאי לו ללכת וכו', אז אני רק אנקדוטה, כי יש לנו עוד נושא שניים שרוצה להספיק, רק רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח עם החתימה הזאת של מנור סולומון בפולהם, זה אמור היה להיסגר היום, אני חושב שזה טוב לו, אני חושב שהוא יתפתח משם, אני חושב שהוא יתעצה משם, הוא צעיר, יש לו עוד הרבה לאן להתפתח, הוא גם עבר תקופה באוקראינה לא פשוטה, עבר אגב חוויה אישית לא פשוטה.
כן.
אם עקבת אחרי הבריחה שלו מהמלחמה, כן, כן. בחור עם סודות מאוד חזקים, חתם בפולאם בליגה האנגלית שהולכת להפיל מליגת המשנה לליגה הראשונה, לפרמייר ליג, ואני מאוד מאוד מפרגן לו, אני חושב שזאת החלטה נכונה מבחינתו, זה שהוא גם לא הלך עכשיו, הוא יכול היה חוק עם האוקראינים, שכאילו מי ששחקנים ששיחקו באוקראינה יכולים לעבור, למרות ששוק העברות סגור, יכול לעבור לכל קבוצה שרוצה בו, למרות שאי אפשר לעבור בחוץ בסיטואציה כזאת, למעט בסיטואציה כזאת, והוא בחר שלא לעבור לקבוצה, כי זה סוף עונה, זאת החלטה מאוד בוגרת, כי היו לו הצעות טובות, אלא להתחיל פרש, חדש, ואני מברך על ההחלטה שלו הזאת.
אני אגיד מילה אחת על מנור. אני, הבעיה עם תסריטים, שאתה, הבדיחה מפורסמת, אדם מתכנן תוכניות, וקדוש ברוך הוא ממש תופס את הבטן מרוב צחוק בשמיים כשהוא שומע את התוכניות, אוקיי? אז יש תוכנית למנור, אבל יש בעיה, כי לפעמים תוכניות משתבשות, חס ושלום פציעה, חס ושלום סכסוך עם מאמן, חס ושלום הקבוצה לא עולה בסוף לפרמיירשיפ, חס ושלום, הקבוצה נאבקת, הופכת לקבוצת
תחתית. לא, היא עולה.
עוד לא סגור, אבל כנראה, 99%.
היא עולה.
אבל הוא יכול למצוא את עצמו בקבוצת תחתית, שנאבקת נגד הירידה כבר מהמחזור החמישי, ומשחקת בונקר, והוא לא מוצא לעצמו ביטוי ביכולות שלו. יש גם תסריטים מדאיגים, לכן אני תמיד אומר, אם אתה יכול עכשיו לקחת 1,000 שקל, ואומרים לך, לא, תיקח 100 ו-150, בסוף יגיע לך ל-1,500, אני אומר, אתה יודע מה, בוא ניקח את ה-1,000, ונאמר שעם ה-1,000 נצליח לשחק יותר טוב. אז אני סומך עליך, אתה בכדורגל, אני מודה, יותר חזק ממני, אני מודה, אבל אני מודאג מהדברים האלה. אני חושב שאתה צריך לקפוץ לקבוצה יותר גדולה, לאו דווקא באנגליה. אתה יודע, לא ברסה, ריאל, אטלטיקו, עוד לא שם, כן, הוא גם לא ביוב
ומילן. זאת הקפיצה הבאה בעזרת השם.
אבל לא צריך לקפוץ קפיצת ביניים. אולי לאיזה, אתה יודע, ארסנל כזאת, איזה ליגה כזאת, משהו, אתה יודע,
אני מאמין בו, אני חושב שזה טיימינג טוב.
אני מאוד אוהב אותו, ילד מאוד
חשוב. היה לי חשוב רגע לתת את האנקדוטה הזאת, כי מי שעוקב זה אנחנו עוקבים אחריו.
רגע, עברה.
נגיע אליו מיד. אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד, ואז אנחנו נסיים עם עברה, אבל מזה שעולה, ליגה ופולהאם לזה שיורד, אני רוצה את הטייק שלך על ההתבטאות מרגשת ומיוחדת ממש, כאילו אחת מההתבטאויות. יאיר לפיד היום נתן הצהרה מיוחדת ואמר שהממשלה הזאת אפשר לעשות ב-60, אפשר להעביר תקציב חד שנתי, על אף שהוא אמר שהם יעבירו תקציב דו שנתי, פתאום זה חד שנתי, והוא מדבר על זה שהממשלה הזאת תחזיק לפסח הבא וגם לפסח שאחריו. מה דעתך על זה? אתה מחזיק בעמדתו?
תראה, אני באמת, לא, יאיר לפיד זה מה שנקרא, יש לי פינה חמה בלב עבורו, מה שנקרא,
אנחנו עושים סגירת פינות, מנור, יאיר לפיד, יש לנו אחר כך עוד פינה אחת.
אני אומר ככה על יאיר לפיד, אני לא חושב שמעולם בתולדות ישראל כולה, בחיים הפוליטיים הציבוריים שלנו, היה אדם שהפער בין הדרך שבה הציבור שלא תפס אותו, לבין מה שהוא ומי שהוא באמת, גדול יותר. עכשיו תמיד יש פער בין הדרך שבה הציבור רואה בן אדם, לבין מי שהבן אדם באמת. אין מה לומר, אין מה לעשות. זה ככה, דמויות הרי נבנות בתקשורת, יש להם תודעה שהיא כמעט חוץ גופית כפרסונה.
הפרסונה.
אני מכבד את זה, אבל מעולם, מעולם לא היה אדם, באמת, שהיכולות האינטלקטואליות שלו, מהיכרות, אגב, גם אנחנו, יש לזה סימנים בכל פינה, לא צריכים ללכת רחוק, כן? כל פינה, שתחפש, תמצא את יאיר לפיד במופעים מבישים של בורות, מבישים, לא מופעים, אתה יודע, קורה, מבישים, שיטתיים של בורות, מופעים מבישים של נבערות, מופעים מבישים של שטחיות, מופעים מבישים, מבישים, מבישים של ילדותיות, באמת מבישים. עכשיו, כשאתה רואה את זה ואתה אומר לעצמך, בלי קשר לפוליטיקה, אני מסתכל על האיש הזה, מנסה להסתכל, אדם, מנסה להסתכל על האיש הזה, לקרוא את דבריו, לשמוע אותו, ואתה אומר, אני אומר את זה שוב, סליחה נדב, אם זה לא בסגנון שלך, אין שם הרבה שכל בראש, אין שם הרבה שכל בראש. ומצד שני, האיש הזה הצליח לגרור אחריו כרגע 17, כמה יש לו? 17? 18 מנדטים? כמה יש לו? 17? 17. תקשיב, יש פה 350, 360, 300, יותר, סליחה, זה כמעט 30 אלף.
אגב, בבחירות הבאות הוא יש מצב טוב שהוא יתאפס.
כן, חצי מיליון איש יש מאחוריו, כרגע. חצי מיליון בעלי זכות בחירה. יש שאומרים, האיש הזה, האיש הזה, האיש הזה, אני אתן בידיו את מדינת ישראל ואת הפרויקט של העם היהודי הזה להמשיך ולשרוד בארץ אבותיו. זה האיש. עכשיו, מעולם לא היה פער גדול יותר בין מה שאנחנו רואים על האיש ומבינים על האיש ברמה הכי בסיסית, בלי קשר לדעותיו הפוליטיות. אוקיי? יש אנשים רבים בשמאל, נגיד גדעון סער, אני באמת חושב שהוא אדם מסוכן ואפל. מצד שני, אין שאלה. שהוא אדם בעל יכולות שכליות גבוהות, אדם בעל מיומנויות גבוהות, אדם בעל ראיית עולם ותפיסת מציאות מאוד מורכבת ורחבה. יש לאיש הזה יכולות, אין מחלוקת. ליברמן, יש לי דברים נוראים לומר עליו. מישהו בכלל מטיל ספק באינטליגנציה הגבוהה של האיש הזה? והרשימה ארוכה. אבל האיש הזה, מהמקום הזה שהוא הפך להיות ראש המחנה, ראש המחנה שלהם ממש, את האדם הכסיל ביותר, האוויל ביותר, הנבער ביותר, השטחי ביותר, השטוח ביותר, באמת לשים אותו על ראש המחנה שמכנה את עצמו המחנה החושב, זה די בזה כדי לומר לך במשפט אחד את כל סיפורו של המחנה הזה בשנים האחרונות. אם מחנה שמגדיר את עצמו להיות המחנה החושב, האינטלקטואלי, החכם, הנאור, ה-whatever, כל התכונות האלה של שכל ועליונות, שם עליו את האיש הזה בראשו, אין יותר מה לומר למחנה. תשימו את ליברמן, הייתי אומר הרבה דברים, לא הייתי אומר עליכם שאתם חבורה של מטומטמים עיוורים, תשימו עליכם את גדעון סער, אפילו בנט, אבל את יאיר לפיד לשים עליך, ואתה קורא לעצמך אדם חושב, אז תרשה לי לכל מילה שאומר יאיר לפיד, להגיב בצורה הבאה. זהו. לשאלתך, לשאלתך, אמרת לי פסח, אגב, כל דבר שתגיד לי, אני אגיד לך, זהו, זה התגובה היחידה שאפשר לתת לאיש הזה. מה אתה רוצה, שאני נתח את זה ברצינות? אתה רוצה שאני אתמודד עם זה? מה אתה רוצה? אין על מה להתמודד, אין עם מי להתווכח.
היה.
זה... אחד גדול האיש הזה, כולו. והמחנה החושב שם את האיש הזה עליו. די, אין יותר מה לומר עליהם. אין יותר מה לומר עליהם, נקודה.
תשמע, היה קטע, דיברנו קודם קצת על כדורגל, נגענו בקטנה ולפוליטיקה, אז היה...
הממשלה הזאת לא תגיע לראש השנה. בראש השנה כבר יש לנו ממשלה אחרת. ראש ממשלה אחר יושב בבלפור, אני מקווה שזה יהיה בראש השנה הבאה. אני מקווה ומאמין כזה בזה. נכון, גם עושים על זה כסף,
אגב. אגב, הרעיונות של בנט, גם תופעה מה שהיה שם.
אוי, בוא נשמע אותך, זה היה מטורף. רץ לתקשורת, אתה רוצה לדבר גם על התמונה שלו באילקה, שוטה צ'ייסר, לאות הזדהות עם הקורבנות? אתה רוצה לדבר על זה גם? בוא נשמע אותך.
תראה, זה בעיקר היה, זה היה עצוב, זה כבר לא, זה היה די עצוב. הרעיונות שלו, תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד משהו אולי דעה לא פופולרית, בקרב לפחות חלק מהאנשים, ואחרי שבאמת קטשנו את התקשורת, שמה, אילה קורח, אני ממש ממליץ לראות את הרעיון שלה.
עבודה יפה מאוד, אין מה לומר, מצטרף.
באמת, עשתה, מעבר לזה שהיא אישה מאוד נעימה ומאוד נחמדה, וגם משכילה, פלוס רופאה.
הרעיון הראשון שראיתי את נפתלי בנט, באמת, במה שנקרא בבייס שלו, נשאל שאלות לעניין, מאותגר, מאומת, כמו שצריכה לנהוג תקשורת, מול ראש ממשלה, להקשות עליו.
והוא עשה שגיאה מאוד גדולה בתפיסה של... אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, רגע, מה, אין יועץ תקשורת? מה, אין מישהו שאתה יודע, נותן לו רגע... מה, לא ידעת שתישאל? למה שלפת? יש שם הרבה תשובות שזה נראה כמו שליפה. כלומר, כאילו לא התכנן לשאלה, את השאלות שהן די ברורות. אבל הוא היה יכול לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות. אני מתנצל שלא הייתי עדיין אצל המשפחות השקולות. אני מתנצל שהלכתי להרים כוסית באילקה לפני שהלכתי לבית של המשפחות. לגבי הבית שלי, יש פה כנראה דברים לא לעניין. אני אעשה הרבה... במקום זה, זרקת אחריות לכל מיני כיוונים. עכשיו, שאלו אותי, למה הוא התראיין בכלל? כאילו, מה הייתה המטרה שלו לכתחילה? בסוף, תקשורת עבור פוליטיקאי, זאת לא מטרה, זה אמצעי. הוא הסתכל על שתי מטרות מבחינתו בסבב הרעיונות האלה. אגב, תראה את הרעיונות של בוז'י עכשיו, של הנשיא, זה מה שנקרא רעיונות חג. מה שהוא עבר, זה קרב בלימה, זה לא רעיונות חג. בדרך כלל, אתה יודע, ראשי ממשלות, נשיאים לפני חגים, עושים רעיון חג. פסח פה היה מקרי, זה לא היה רעיון חג, זה היה קרב בלימה. ובתוך הקרב בלימה הזה, שהוא תפס נרטיב לא נכון ולא לקח אחריות בעיניי, הוא נתפס בכלכלתו הרבה מאוד פעמים. עשו שם, אגב, מה לא היה? בדיקת עובדות לא הייתה, זה מעניין שהפעם...
לא, אבל תקשיב, אגב, סימנים מעניינים. יום אחרי... אבל
אני רק רוצה להגיד לך, רק לסגור את הפינה, שיש בעצם שתי מטרות מבחינתו ברעיון כזה. מטרה אחת הייתה דעת הקהל, מה שנקרא, האזור האלקטורט שלו, אם הוא עדיין קיים שם איפשהו. זאת אומרת, לנסות רגע לדבר לציבור שלו, להגיד שיש שהוא לוקח אחריות, שיש מישהו שמנהל את האירוע וכו', מה שנקרא הקהל הרחב, ככל שהוא רחב. והנקודה השנייה, וזה הנרטיב עכשיו של הממשלה, הנקודה השנייה הייתה בעצם לייצר הרתעה בקרב אנשים נוספים שילכו בעקבות עידית סילמן. אלה שתי המטרות שלו היה לעצור את הדימום הפוליטי הזה, ברמה האלקטורלית וברמה הרסמית בקרב אנשיו. עכשיו אני אגיד לך, האם הוא הצליח או לא הצליח, מעבר לכל ההתפתלויות שלו ומעבר לכל המרכאות הזהה שלו ברעיון וכו', אנחנו נדע לא עוד הרבה זמן. הוא הלך לשני המטרות האלה ותו לא. שים לב גם איך הוא כאילו שמר על עידית כדי לנסות אולי להחזיר אותה באיזושהי קונסטלציה והם מנסים לעשות את זה. היא אגב טוענת שזה לא יקרה, תחיה ונראה. ולגבי המצב הפוליטי, אני לא חושב שזה יביא לו עוד מנדטים. ולכן בקצה הרעיונות האלה לא היו הצלחה גדולה במרכאות. מה שכן, מבחינתי הייתה חדשה טובה, זה באמת שהוא נשאל שאלות, ובאמת שאילה קורח, אני ממליץ לראות את הרעיון הזה, זה היה רעיון מאוד נכון, מאוד מדויק, אגב מאוד נעים גם מבחינתה, אסרטיבי מאוד, שאלה את השאלות ולא בהצקות, אנחנו זוכרים רעיונות של נתניהו, כשהיה ראש ממשלה של הצקות, הצקות, הצקות כזה, כבר אי אפשר לראות את זה, היא שאלה שאלות, זה לא היה הצקות, היא שאלה שאלות בנימוס, וחיכתה לתשובות, וכשהיא לא קיבלה תשובות, היא המשיכה לשאול, וראו את ההתפתלויות, כשאין תשובות חכמות, ואתה לא לוקח אחריות, אז אתה מתפתל, וכך זה היה נראה.
אגב, בדיקת עובדות, יום אחרי, בתאגיד, זכותם נאמר, צריכים גם להגיד מילים נכונות וטובות כשהם במקום.
הנה, אנחנו אומרים.
העלו פודקאסט של בדיקת עובדות של בנט, ויום אחרי, בתאגיד זה קורה, מעניין, פודקאסט ברדיו אמנם.
תקשיב, זה אחלה, כל הכבוד, אבל זה לא, זה אחלה, אבל זה לא 100% רייטינג שיש בתוך
כדי. אין שאלה, אין שאלה. אני אגיד לך משהו על בנט, אני אגיד לך משהו על בנט. אחת ה... בוא ניקח דוגמה למשל ביחסים בין גברים ונשים. נאמר, אתה, מישהי מוצאת חן בעיניך, אתה רוצה שהיא תצא איתך. אתה כבר לא במשחק החיזור, אתה נשוי באושר לאישה מהמדהימות והשוות בישראל, ללא ספק. אבל נאמר שאתה נמצא בשלב שבו אתה מחזר אחרי אישה, והיא עושה לך חיים קשים, מפנה לך את הגב, לא בעניין, כן בעניין. מה אתה עושה? האם אתה שומר מרחק, או שאתה מתחיל להפגיז אותה בהודעות? עכשיו אני אחזור למשל הזה לבנט. בנט, בכל פעם שהוא נלחץ, בכל פעם שהוא מרגיש את הציבור, כלומר האישה, מתרחקת, הוא מתחיל להפגיז. הוא מתחיל להפגיז בתקשורת, רעיונות, וזה, והוא הולך לאילקה, והוא הולך להצטלם, והוא הולך לפתוח את זה. הוא אומר, רגע, הדרך שלי לעצור את הדימום היא שיראו את הפרצוף שלי. אחי, אחי, אני רוצה לומר את זה בצורה ישרה. הפרצוף שלך כרגע לא עוזר לך, הוא מזיק לך. מסר לראש הממשלה. כרגע, הנוכחות שלך בתקשורת, הצורך שלך לדחוף את הפרצוף שלך למיקרופון כל פעם שיש משהו קורה במדינה, ואתה רוצה למזהר את הנזק שנגרם לך, אתה רק מזיק. אגב, ללמוד שתיקה, אגב, בנט, אני לא זוכר יום שבו לא היה לו מיקרופון מול הפנים, לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה. מאז שהוא ראש ממשלה, לא ראיתי יום אחד שאין לו מיקרופון מול הפנים, והוא מדבר למישהו, אומר משהו. לא ראיתי דבר כזה. אפילו נתניהו, שהוא ראש ממשלה מאוד תקשורתי היה, באופן יחסי, אדם שידע למנן בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית את המופעים שלו בתקשורת, היו שבועות שלמים שלא היית שומע אותו מדבר, הוא ידע, עכשיו מורידים, עכשיו מורידים, לא צריכים, לא מדבר
אבל,
על שעון
ששתק שנים. זה עניין של ניסיון, זה עניין של מיקוד וניסיון. אגב, השגיאה האסטרטגית הכי גדולה של בנט בכהונתו, זה שהוא חשב, אין לי מה להפסיד, אני אנסה למתג את עצמי כמדינאי, והלך להיות סוג של רצקן כאן בין אוקראינה לרוסיה.
הנרי קיסינג'ר יביא את השלום
לעולם. ואז מה קרה? הוא שכח את הבייס שלו, הוא שכח את האלמנט הראשון החשוב ביותר שנתניהו כל הזמן ראה לנגד ידיו. בייס פירסט. ובטח שיש לך בייס כל כך מצומק כשעוד 5-6 אנשים. אגב, בעניין הזה... בעניין הזה לפיד, תראה, לפיד, כולם הולכים אחריו כמו חיילים, בנט לא מצליח להחזיק את הקבוצה הקטנה שלו, זה חוסר מיקוד, כשאתה, אז הוא חשב שהוא יבוא יתראי, אתה מבין, האינטואיציה היא לא נכונה, ללכת לנסות לפשר בין רוסיה לבין אוקראינה, ולהיכנס ללא הארי, שבו אין לנו כמדינה ניסיון כזה רחב, בפשרנות ובחיבוריות, ובהסכמי שלום שאנחנו יזמנו בין מדינות אחרות עוד בינתיים, עוד אנחנו לא כל כך טובים בזה. ללכת לשם, הוא אמר, אין לי מה להפסיד. גם ככה אין לי אלקטורל, לפחות אני אחזק את עצמי ברמת המיצוב שלי כמנהיג עולמי. ואז הוא חטף, כאילו חטף בבייס שלו, בבית שלו. עכשיו, כמו שאתה אומר, במקום לשבת רגע, הלך, מתראיין, חוטף. זה מיקוד לא נכון, זה ניסיון ומיקוד לא נכון.
אני אגיד עוד משהו. אני מאוד מאוד עדין. הוא נראה לא טוב פיזית. משהו לא טוב קורה שם פיזית, אני אומר את זה בעדינות, אני לא אוהב להיכנס לפינות האלה, זה לא יפה, אוקיי? אבל מי שמייעץ לו צריך לומר לו, אדוני ראש הממשלה, פיזית נראית לא טוב, הוא העלה מאוד במשקל, אפילו הבגדים שלו, אני אומר לך, אני שם לב הדברים האלה, אפילו החולצה שלו קצת קטנה עליו, החליפה שלו, אני לובש חליפה לצערי כל בוקר, אז אני יודע מה זה, אני יודע מה זה כשחליפה לא מתאימה עליך, אפילו לא החליפו לו את הבגדים למידותיו, תרתי משמע. אז הוא יושב עם בגדים שהם לא במידותיו, בשפת גוף מאוד לא נינוחה, כשהוא אוברווייט הכי הרבה שהוא היה בחיים שלו, הוא נראה לא טוב, התאורה בערוץ אחד הוא נראה מזיע, הייתה תאורה לא טובה, אין שם אנשי מקצוע, אני לא יודע מי מנהל את האירוע התקשורתית אצלו, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, יש שם כנראה אנשים שעושים עבודה טובה עם אנשי מקצוע, אבל הם פשוט מוליכים אותו בדרך לא נכונה, או שהוא מוליך את עצמו והוא פשוט לא רואה אף אחד ממטר. אבל ללכת לעוד סבב רעיונות, רק 3 שבועות אחרי שנתת כבר סבב רעיונות לכל התקשורת, כאשר מה הוא עושה? הרי כשיש אירוע בסדר גודל כמו שהגל הטרור שאנחנו עוברים, אתה מתייצב מול המדינה, על הדוכן של ראש הממשלה, נושא מסר כדי לומר לאומה, המנהיג שלכם רוצה להעביר לכם מסר, לא עושה את זה, שולח לנו איזה סרטון מצ'וקמק, אחרי בני ברק או חדרה, לא זוכר מתי זה היה כבר.
היה, אגב, ממש היה, הוא ממש היה ככה.
כן, סרטון מצ'וקמק. אני לא מבין איך מנהל התקשורת שלו אישר את זה לשידור, נגיד.
אגב, הוא היה בקורונה, והוא היה בתוך ה...
בסדר. אז אחרי תל אביב, בסדר? אתה רוצה להעביר מסר לציבור? אין בעיה. תיכנס מסיבת עיתונאים, בקריה, במשרד הביטחון, עם שר הביטחון לידך, עם רמטכ"ל לידך, עם ראש השב"כ לידך, תשדר איזה אירוע מנהיגותי. במקום זה, אתה הולך לרוץ לתקשורת, יושב אצל 3 עיתונאים, ועושה שוב רעיונות, כשאתה, אני מצטער, מר בנט, הוא לא קשיר עכשיו, פיזית, זה לא נראה טוב, מישהו צריך להגיד לו, אחי, אתה חייב קצת להרגיע עם הקלוריות, אני לא יודע מה קורה שם, הוא עלה במשקל המון, זה נראה לא טוב, הוא צריך בגדים חדשים, ממש כך, ושפת הגוף שלו, היה שם, כששאלו אותו על למה הוא לא הלך לבקר משפחות, תקשיב, אתה שלחת לי את הסרטון הזה, שפת גוף של ילד שנתפס בשקר למורה, אם הוא העתיק במבחן, זה שפת הגוף שלו הייתה, אני לא, תראי המורה זה היה דני, זה הייתה שפת הגוף שלו, זה היה נורא, עכשיו אם אתה לא קשיר להתמודד עם מצלמות, ולהבין שכל העיניים נשואות אליך, אז אל תלך למצלמות, אל תלך למצלמות, או לחלופין, תעשה מה שנתניהו עושה תקופה ארוכה מאוד, תעביר סרטונים רק בשליטה שלך, דרך הפלטפורמות שאתה מנהל, שלום על ישראל, מה אתה צריך את התקשורת?
ותשים לב שוב, ודיברנו על זה
כמה... מה אתה רץ לטלוויזיה? מה אתה רץ לטלוויזיה? הוא באמת נראה חולה, אומרת צנונית, הוא נראה חולה. שמע נדב, אני באמת, אני לא רוצה ללכת למקומות האלה. אבל הוא נראה לא טוב, משהו לא טוב קורה שם רפואית. אני לא יודע מה.
ותשים לב, ותשים לב, לאורך, ואנחנו דיברנו על זה לא אחת, כבר בהתחלת האירוע. מי לא נמצא בפריים? יאיר לפיד.
בכלל, נכון.
לא באירוע, תשים לב, כשאיפה שיש הפסדים, בנט לבד בחזית. הוא לבד בחזית. הילד שקד לפעמים לוקחת בשבילו, משכבצת אותו. הוא לבד בחזית. אף אחד לא שם בשבילו. הוא לבד, ויאיר לפיד נמצא בצד, ומנהל את המהלכים שלו, ומנהל את המדיניות של הממשלה דה פקטו, ונותן, מקריב את בנט שנמצא שם. אף אחד לא נמצא בשבילו, תסתכל. וכל האירוע הזה של עידית סילמן, שמעת את לפיד מדבר? לא. על כל האירוע הזה, תוך ימים מטורפים, ימים קריטיים
לא,
לממשלה.
לא צייץ מילה, מילה,
מילה
לא.
מילה, מילה. וזה ניסיון, וככה צריך, וככה מתנהל מי שחושב פוליטית נכון עבורו. זה ממש תראה איך מלהתנהל ואיך לא להתנהל, ממש. זה מדהים. תשמע,
אני גם לא מאמין, שוב, אתה באמת, אני חייב עם הדבר הזה, ואחרי זה תעבור הנושא הבא, או נכנוס מה שתגיד.
אנחנו מיד קונסים, יש לנו עניין אחד שאנחנו מחויבים בפרט לקראת הפסח.
אוקיי, רק תסביר לי איך הדובר שלו, מנהל מערך הציבור הלאומי, נותן לו להגיע לאילקה, הגעת לאילקה, קיבלת החלטה, אבל נותן לצילום שלו, עושה צ'ייסר לצאת. איך? זה פיגוע. זה פיגוע תקשורתי. שהיועצים שלו נתנו לו לבצע בעצמו, תסביר לי איך זה יכול, איזה מחדל, איזו טעות של דובר, איזו טעות.
תראה, זה תמיד עניין של אלטרנטיבות. הרי לא בכדי בנט לא הגיע לאף משפחה שכולה עד עכשיו. לא בכדי בנט לא הגיע לאף זירת פיגוע עד עכשיו. לא בכדי, כי מה לעשות? זה ראש ממשלה שמודע, הוא לא מנותק עד כדי כך. הוא מודע לכך לאי-פופולריותו, אם אפשר לומר זאת כך. אני הסתובבתי עם נתניהו לא אחת, סתם ברחוב, כן? זה, הפופולריות של האיש הזה, זה כמו רוקסטאר, זה משהו מטורף. אז בן אדם שיש לו פופולריות כזאת, וניסה על גלי אהדה, האף שיש לו שונאים ויריבים פוליטיים וכו', אבל המסה, יש לו מסה קריטית של אנשים שהולכים אחריו, יכול להרשות לעצמו להגיע גם לזירות פחות נעימות, כי הוא ידע להתקבל באהדה מסוימת. בנט יודע שהוא יגיע ל... כל מיני זירות, הוא התקבל בתמונות שהן תמונות שלא ראינו פה הרבה שנים, אוקיי? זה תמונות שאנחנו לא מכירים, הרבה שנים. אתה זוכר את התמונה של עומר בר-לב, באימות שלו עם איתמר בן גביר, שגם, אגב, עומר בר-לב, אירוע תקשורתי בפני עצמו, לקח עכשיו יועץ תקשורת, אגב, תותח, עופר הראל, שהיה בעבר יועץ תקשורת של כמה שרי ביטחון, איש מעולה, אני לא חושב שזה עניין של יועצי תקשורת, בסוף זה עניין של אנשים יותר מאשר כל יועצים. אבל בסוף זה עניין של אלטרנטיב, אותו היה חייב להוציא משהו. והוא הגיע לזירה הזאת, ואני חושב שהמסגור שהם חשבו עליו זה, הנה, אני, אחד, הנה, באתי לזירה, אתם לא יכולים להגיד, לא יכולים להגיד שלא באתי, ושתיים, הנה ניצחון, זהו, ישב שם עם הבעלים של המקום, הנה הניצחון, הנה החזרה לשגרה, הנה זה, ויכול להיות שמכוח האינרציה, יאללה, בזה, כאילו, הייתה סיטואציה, בוא נרים צ'ייסר. ונוצרה שם סיטואציה, ומה לעשות, יש מצלמות. אני לא חושב שהוא אגב הוציא את הצילום הזה, אני חושב ש...
לא, ברור, זה צילום של מישהו שהיה שם סלולרי.
אז לפעמים זה לא בית הקלפים, זה בדרך כלל פולישוק. אז זה מה שקרה שם, וזה עניין של אלטרנטיבות, הוא היה חייב לצאת החוצה. הוא לא יצא לרחוב. הוא היה חייב לצאת החוצה, וזו הייתה סביבה יחסית אוהדת, בסיטואציה שיותר קשה לקבל בוז. האלטרנטיבה...
מחדל קשה, מחדל
קשה. האלטרנטיבה רע עוד יותר.
אני מבין שהוא מפחד מהתמונות של להגיע לבית אבלים, ויש שם מצלמות, והמשפחה נכנסת בו, כמו שנכנסה בו.
או לזירת פיגוע.
אתה זוכר את השיחה שלו עם אבא או אמא של מתניה?
משפחה של בראל, אני חושב שזה.
בראל, סליחה, בראל. אתה זוכר את השיחה, כל המדינה דיברה על זה. אז עכשיו הוא יבוא למשפחה עם מצלמות, יש שם פיגוע תקשורתי שהוא לא ידע איך להתמודד איתו, אני מבין. אני מבין, ועדיין, מי ששלח אותו לאילקה, כדי לסמן חזרה לשגרה, לא מבין. לא מבין שלהרים צ'ייסר בתל אביב, לא נתפס לישראלים כחזרה לשגרה. לא. לא מבין
גם את הישראלים. זה עניין של מסגור, כי עצם ההליכה לאילקה, היא לא החלטה כל כך גרועה. המסגור היה לא טוב. ללכת לאילקה ולתת חיבוק לבעלים, בסדר? לתת לו חיבוק ולהגיד לו, אני איתך, זה לא פריים רע. אבל אני חושב שנוצרה פה סיטואציה פולישוקית מסוימת, וכך זה קרה. ושוב, האלטרנטיבה שלו, כי הוא חייב לצאת החוצה. מצד שני, כל מקום שהוא ילך אליו, הוא יקבל דברים. הייתה רק שמועה שהוא יגיע לפיגוע, בין אם זה היה בחדרה או בבני ברק, רק שמועה שהוא יגיע לזירה, וכבר אנשים התחילו, מישהו שחשבו שזה הוא, והתחילו כבר לקלל ויצאו כנגדו, כי זה המצב, בוא, צריך להיות אמיתיים, זה המצב. תשמע, אני רוצה, עניין אחרון לפני שאנחנו כונסים את עצמנו, אנחנו בכל פרק מדברים על אברה מנגיסטו. ואברה מנגיסטו נמצא 2,775 לילות וימים בשבי החמאס. ואני אגיד לך שני דברים. האחד, זה שיש דיבור, זה לא קשור לאברה, תכף נחזור אליו, אבל יש דיבור על כל מיני פעולות ובחינות וכל מיני דברים כאלה ואחרים שמתגבש משהו שאני עוד לא יודע מה טיבו ומה באמת אם זה נכון וכו'. אבל יש גם משפחה אחת משפחה שכולה שאמרה שדיברו איתה באיזושהי צורה על הקלה בעונש של אחד המחבלים וכו'. ואני שומע מכל מיני זוויות שגם כשאתה חושב על זה, איזה מהלך אפשר לייצר עכשיו שייצר סוג של אהדה פופולריות או משהו לממשלה הזאתי. אז אני לא יודע אם באמת מתגבש איזשהו משהו כזה באיזושהי קונסטלציה עסקה כזאת או אחרת, אני לא יודע, ואני לא מאלה שתומכים בלהחזיר מחבלים ורוצחים וכו'. העניין הוא שאנחנו מדברים על אברה לא במסגרת עסקה, אנחנו מדברים על אברה במסגרת של, בעיניי, של שיעור באזרחות ברמה הבסיסית ביותר, ברמה של אדם, איש צעיר, לא מהאנשים החזקים בחברה בלשון המתה, שחצה את הגבול במצב מנטלי לא פשוט, ופשוט נלקח על ידי שובב, עם משפחה מאחור, ולא מעט אנשים שהאיש הזה חשוב להם, לצערי מעט מדי אנשים שכנראה שהאיש הזה מובא למודעות שלהם סיפורו. ואני מקפיד בכל שנה, בשנים האחרונות בסדר פסח, לתלות, להשאיר כיסא, עם גופייה, עם חולצה של אברה, כי אני חושב, שהוא צריך להיות בלב שלנו ובראש שלנו, בכלל, כל הזמן, אבל בטח בסדר פסח, שהוא סימן של יציאה מעבדות לחירות, סימן של בני חורין, והאיש הזה שהחופש נלקח ממנו, אדם שהיה זקוק לתרופות וזקוק לתמיכה, וכרגע נמצא בסיטואציה, בלשון המתה, לא אידיאלית עבורו.
7 שנים, חבר'ה, 7 שנים, שמעתם מספרים במילים, 7 שנים. אני כל הזמן אומר, תחשבו על עצמכם לפני 7 שנים, תחזרו אחורה, לשנת 15, לפסח 15, תחשבו על החיים שלכם, מה קרה להם ב7 שנים מאז, והאיש הזה נמצא בשבי החמאס 7 שנים.
אז אנחנו כאן כדי להדהד את העניין הזה, בפלטפורמה הקטנה שלנו, לא כל כך קטנה כבר, אבל בכל זאת אנחנו מקפידים לעשות זאת מהפרק הראשון, אנחנו בפרק 64, אז אני מציע לכל אחת ואחד, אנחנו משאירים, תמיד כוס בסדר לאליהו הנביא, אז להשאיר גם מקום, גם פיזי, אבל בעיקר בראש ובלב, וגם ברמה הציבורית, לאברה מנגיסטו ולמשפחתו, שחוגגת פסח שביעי או אפילו שמיני, בלי אברה בבית, אז זה חשוב להגיד, ואני מקווה מאוד, ובעזרת השם, שאברה יחזור לחיק משפחתו, אם לא בפסח הזה, אז בוודאי בתקופה שנראית לעין, שלא יצטרך במרכאות לחגוג, עוד סדר פסח אצל המחבלים הארורים האלה של החמאס. אז זו תקוותי לפסח הקרוב.
באמת.
ואני רוצה גם לאחל, שייקה, לך.
איפה אתה בסדר?
אצל טובה שטראוכלר, מה? אפילו הסניף הגרמני הגיע.
ברחובות, הרחוקה.
ברחובות העיר, ברחובות. כן, 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 אנחנו חוגגים כולם
כל השבט עם ניסן וזה, אז בכלל, נכון?
כן, 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 שמחה אדירה.
חודש ניסן, בכלל קלאסה.
זה יום הולדת שלו, חביבי, שמחה אדירה וגדולה.
אגב, זה גם יום הולדת העברי שלי, אני נולדתי בהרצל.
נכון, נכון, נכון.
מחר העברי, לא מחר, זה מחר? מחר העברי שלי. מחר, כן, מחר העברי שלי.
אז אני רוצה לאחל לך, אחי היקר, קודם כל, שתהיה לך שנה מפסח, זה ראש השנה גם כן, ניסן, אז שיהיה לך גם סדר מבורך וכיפי וטוב. ובעזרת השם אני מאחל לכל משפחת גולדן האהובה והיקרה, שיהיה פסח טוב, ושתצאו כל אחד בפרטיותו ובמשפחתכם בכלל, מכל עבדות כזאת או אחרת שאתם נמצאים בה, לחירות גדולה ומבורכת ומבורכת. ווואלה אחי, בעזרת השם, שיהיה לנו ימים טובים וזמנים טובים לכולנו, ובכלל לכל המאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים, נגיד לכם תודה גדולה מאוד, זה לא מובן מאליו שגם את הסדר הזה אתם ככה ממשיכים איתנו, את הניקיונות, את הבישולים, את כל הדברים האלה. היום אולי היינו קצת קודרים בגלל המצב, אבל אנחנו מאוד אופטימיים, ואני חושב, נכון שייקה, תקן אותי? אנחנו מאוד אופטימיים, ואנחנו בטוחים בצדקת ההמשך וצדקת הדרך, ובעזרת השם באמת שיהיו לנו גם שורות טובות.
אנחנו מאמינים בלהסתכל למציאות בעיניים, וגם אם מה שרואים הוא פחות נעים, להמשיך ולפקוח את העיניים ולדבר על הדברים, כי האלטרנטיבה שהיא עצימת עיניים, אנחנו רואים לאן היא הובילה את המדינה שלנו בשנים האחרונות לצערי. בשנה האחרונה ביתר סט, מוכרחים לפקוח עיניים, ואם מה שרואים מסביב הוא פחות נעים, אנחנו כרגע רואים דברים פחות נעימים, עדיין חשוב לומר, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה.
נכון, אז נגיד תודה גדולה לכן ולכם, בצפון ובדרום ובמרכז ובדרום אמריקה, ראיתי באיטליה, בנפולי אפילו, ובארצות הברית, ובאמת, בכל אתר ואתר מה שנקרא, נגיד לכם תודה מקרב הלב באמת, על זה שאתם איתנו לאורך כל הדרך מה שנקרא, ואנחנו נמצאים כאן ובפייסבוק ובספוטיפיי ובגוגל קוד פודקאסט ובאפל פודקאסט וביוטיוב, ובשידור הקודם, אני לא יודע עכשיו, אבל בשידור הקודם היו לדעתי משהו כמו 500 תגובות, אז אנחנו לא...
גם עכשיו, אתה לא קולט מה קורה פה.
אנחנו לא מצליקים להסתכל על הכל, אבל אנחנו באמת קוראים ומתעמקים ומשתדלים, וגם מגיבים, ומי ששולח אנחנו מגיבים, ואני רואה עכשיו את ליטל יפת, ותודה על הפרגון השבוע, שמאוד פרגנתי, ותודה רבה, וגם יכולתי להגיב אחר כך, אז הגבתי. תודה, שייקה, ששמת את תשומת ליבי.
ואיתן ברון, תראה, ליטל ואיתן, אני אספר לך, מאחורי הקלעים, הם שני עוקבים, גם שלי, גם שלנו וכולי, והם התיידדו בצ'אטים פה, הם התיידדו, והם עכשיו מתכתבים, הם פתחו לעצמם איזה חבורה, היא והוא, והם מיודדים מאוד, ותקשיב, אנחנו באופן, לא יקשור לעצמנו כותרים, אבל לדעתי אנחנו בין האחראים לכך הפכנו שני אנשים לחברים בישראל, אז ליטל...
לא רק שם, אני אומר לך שאני
שומע... איתן וליטל, נכון, תיישרו את דבריי, נכון? אני אומר אמת.
ואני אומר לך שאני שומע את זה מעוד אנשים שהם שוחרי הפוד, והנה אני רואה גם טל גמליאל, ממינכן, מגרמניה, אז באמת זה נהיה מהרבה מאוד כיוונים, אז זה מאוד מרגש ומשמח, ואלה בשורות...
הנה, ליטל מאשרת, ואיתן מאשרת... אפילו קוראים לי מלשן, אחותך מלשנית, אבל...
עוד ביתר ומלשן זה לא הולך ביחד.
לא, קירבנו שני יהודים לחברות, איזה זכות גדולה, מה אתם...
נהדר, מרגש, באמת. יפה, שייק, איפה אתם בסדר?
קצת מורכב, כי אני צריך לראות, אני מסתם, אני אבקר את אבא שלי איפה שהוא נמצא עם הילדים, להגיד לו חג שמח, לצערי הוא לא... הסתייע בידו להצליח להיות בסדר. ואז אני אהיה עם הילדים אצל גיסתי, אני אומנם גרוש, אבל אני והמשפחה של אשתי ביחסים מצוינים, גם מיכל ביחסים מצוינים, אז הם הזמינו אותי, אז אני אהיה עם הילדים ועם מיכל, ואחי כפר עליו עיסה עד לצפון, שם אחותי שרית הזמינה אותי, אז נאלפתי לבחור בין אחי ואחותי לשני הילדים, ומכיוון שאני בגיל כזה... כן, אז אמרתי, טוב, הילדים, עד שהם מסכימים, אני, טוב, אני, יאללה, הילדים כבר ביחד, באותו חדר, אני חייב להיות שם.
יפה, אני בטוח שגם שם וגם שם יהיה משמח ומלבב ומרגש, אז שייקה, אנחנו נכנוס את פרק מספר 64 של שיחת רקע, אנחנו נגיד תודה רבה לרני אשל, האחד והיחיד, ונאחל למשפחת אשל ולגלית כפרה עליה ולרני האהובים, חג שמח. ובשורות טובות לכולם, ואנחנו בעזרת השם נהיה פה, אם לא בכל המועד, אז מיד אחרי פסח, לפרק 65, יש לנו גם כמה אורחים שהיה לנו פשוט כמה שבועות מאוד אינטנסיביים, ואנחנו, אני מאמין שנחזור גם לקונספט האירוח אחרי החג, יש לנו אפילו איזה אורח אחד שאפילו דיברנו עליו היום, שייתכן ונעשה איתו מפגש לאחר החג, לא נעשה ספוילר, נכון שי? לא נעשה...
כן, כן, הוא כבר אישר לי שהוא יתייצב.
זה יהיה מעניין, זה אני מבטיח.
אדם מעניין, אין ספק.
אדם מעניין, אין ספק. אז אנחנו קונסים את פרק מספר 64 של שיחת רקע. שייקה, תודה רבה לך, תודה רבה לכם ולכן
אחרים. לנהוג בזהירות מחר.
לגמרי, לגמרי.
לנהוג בזהירות. מי ששתה, בבקשה, לשתות את לבכם, כתוב עליכם ביין, אבל לא לנהוג אחרי זה, לתת למישהו אחר לנהוג. אני, באמת, יש תמיד תאונות דרכים בחג, בואו ננסה את החג הזה לפחות, בלי ידיעות על תאונות דרכים. לפחות זה.
בעזרת השם, בעזרת השם. יופי, שייקה, נתנו פה פרק שיספיק ככה לכל חלום מועד, בעזרת השם.
כל הדרך.
אז אנחנו נגיד תודה רבה לכן ולכם, אנחנו כונסים את שיחת רקע פרק מספר 64, סלאם.